בהתקשרות של חוסיד לרבה זה ללמוד את תורתו של הרבה, כפי שהרבה מביא ביומיום ובהרבה שיחות, שההתקשרות היא על ידי לימוד השיחות והמאמורים. אנחנו בדור השביעי זכינו ליבול עצום של תורה, ממש בבחינת אין סוף. התורה של הרבה כידוע יש בה כמה וכמה חלקים, אם אפשר לומר סוגים, אופנים. אנחנו במושב הזה נעסוק, נשתדל להקיף, בקצרה כמובן, לשמוע על כל אחד, אם זה הלקוטי סיכס, תירס מנחם, איגרס קיידש, רשימס, מאמורים, ביורי רשי, לשמוע טעימה מכל אחד מאותם תורות שזכינו אנחנו בדור השביעי לחיות ולהחיות. אנחנו נתחיל דווקא עם תירס מנחם, ההתוועדויות, השיחות הלא מוגעות, שעד היום אנחנו זוכים מדי שבוע לקבל פברינגן חדש, שבהחלט מחיי נפשות, ועל ההתוועדויות, על התירס מנחם, נבקש לשמוע מפי הרב החוסיד, הרב מנחם דוברוסקין, משפיע בישיבה סטרים חיתמים ממגדל העמק. הרב דוברוסקין, בבקשה.
כשמדברים על התורה של הרבה, שהרבה הרי זה עניין של יחידה, אז כל דבר שהרבה מדבר זה הרי גילוי אלוקות. ולנסות לעשות חילוקים דקים בין עניין לעניין זה מאוד קשה, אבל כל פנים, כל דבר שאפשר שיקרב לעבודת השם, וייתן איזה חיות בעניין מסוים, אז כל אחד רואה בעניין מסוים את העניין העיקרי, וכולם, כל הדברים נכונים. החידוש שאנחנו רואים אצל הרבה ביחס לרבים, אצל אלתרבה יש את המאמרים שהוא אמר, את התניה שהוא כתב, יש לנו סיפורים מאלתרבה, אמרות, וכן הלאה אצל שאר הרבים, עד הרבה הרשב, אין לנו שיחות, התוועדויות, שהרבים התוועדו. על כל פנים, לנו אין מזה רשימות. יש לנו את המאמרים. הרבה רשב התחיל עניין קצת של התוועדויות, שמכל מה שהרבה רשב דיבר, יש ספר אחד, תירס שולם, התוועדויות שהוא דיבר, יוטס קיסלב, פורים ושמחת תורה, שמי תוף ריש, מאז שהוא נהיה רבה, מימם גימל ועד תוף ריש, יש לנו ספר אחד ויחיד, תורות עמוקות, שהרבה רשב דיבר. אצל הרבה הרייץ, כבר יש יותר, פברנגס יותר בעריכות קצת, לפי ערך, יש את הליקוט הדיבורים, יש את ספר הסיכס, שגם זה, זה מספר ספרים מצומצם, שיש שם זמנים מסוימים שהרבר היאץ דיבר. אצל הרבר אנחנו רואים שינוי מן הקצה אל הקצה, שעיקר הגילוי של האור האלוקי שהרבר נותן לנו היום ועכשיו, זה דווקא באמצעות הפברנגנס. הזמן העיקרי שהרבר השקיע להיות עם חסידים, זה התוועדויות. כשלוקחים את התורה של הרבר, החלק המוגה והחלק הבלתי מוגה, אז החלק המוגה יש 40 כרכים של ליקוט הסיכס, וכמה כרכים של מאמרים, טל אוירס, מוריד הטול, הטל תחיה, הליקוט הסיכס של הרב, מוריד הטול של הדור שלנו, ויש כמה ספרים של מאמרים, אבל בפועל מבחינה כמות, אז השיחות הבלתי מוגעות הן הרבה יותר. אני לא יודע אם זה פי 2 או פי 4 או פי 5, אבל זה שלא יהיה בערך מה שיש לנו בכתובים או בשמיעה מה שהרבי דיבר. אז לכאורה, כשחושבים בפשטות, בוודאי שהשיחות המוגעות, הליקוטי שיחס וההתוודויות המוגעות, יש לזה חביבות מיוחדת שהרבי הגיע את זה והשקיע בזה, וזה לרבים, וזה הפצה כלפי חוץ. אבל בכל זאת יש חביבות עצומה, דווקא לפברנגנס הבלתי מוגעים של הרבי, יש חביבות מיוחדת. באגדים הסיפור שכולם יודעים, שהרבי סיפר אותו כמה פעמים בפברנגנס, וגם הגיע את הסיפור הזה, הסיפור הידוע עם רבילל, שרבילל שמע מהצמח צדק מיימר, והיה ויכוח בינו לבין הבנים, מהפשט במיימר, ונכנסו, והוא עמד חזק בדעתו, למרות שהבנים אמרו באופן מסוים, שהבנים של הצמח צדק עליהם כתוב אדמור, על כל אחד מהם, ובכל אופן רבילל התווכח, ונכנסו לשאול פשט את הצמח צדק, והצמח צדק אמר כמו דעת הבנים, ובכל אופן לא נחה דעתו של רבילל, והוא אמר, עכשיו הרבי אומר פשט במה שהוא אמר. מתי שהוא אמר, זה היה כנסינוסו מסיני. שכינה מדברת סמיתך גרוינוי. עכשיו הרבי עצמו לומד הסבר במה שהוא אמר מלמיילו. עד שהרבי דיבר את הסיפור הזה, ועד שהרבי ביאר אותו כמה פעמים גם בשיחות מוגעות, סביר להניח שחסידים בדור שלנו, ומסתום בדורות שלפני זה גם, שרבילל אומר כאלו דברים, זה נשמע מאוד מאוד, בהבנה ראשונה זה נשמע מאוד רחוק ממה שמחנכים אותנו, שכל מילה שהרבי אומר זה לוקוס, זה הכל, רבילל מתווכח, והרבי בשיחות מצדיק את זה, ואומר כן, יש מתי שהרבי אמר את הדברים ממש, ברגע שהוא אמר, זה גיל אלוקוס. הרבא אומר, בורבים, זה גיל אלוקוס. לאחר מכן, יש גיל אלוקוס, מה שהרבא מגיע לציבור הרחב, מה נוגע לעם ישראל ולדור כולו. אז יש דברים שכן, יש דברים שלא, צריך לכתוב דבר דבר על אופנו, שהדברים יהיו מובנים. אבל ברגע שרוצים להיפגש עם הרבא, שאתה רוצה להיפגש עם הסגנון חשיבה של הרבא, הרי בליקוטי שיחס, איך שהשיחה נכתבה, כל מי שזכה להיות בהתוועדות, כל מי שזכה לשמוע איך שהרבי דיבר רש"י שיחה, אז הסגנון איך שזה כתוב וכולי, זה סגנון שונה, על פי הוראה של הרבי, ככה לכתוב את הדברים באופן מסודר וברור, שכל הקהל יוכל להבין. אבל ברגע שרוצים להתחבר לסגנון של הרבי, להיות איתו ממש, להרגיש את הדברים של הרבי, לשמוע אותו מדבר, אשר לומדים את הפברנגן, דווקא הפברנגן איך שהוא נכתב בזמנו, בלתי מוגה, שם יש את ההתחברות שאתה מרגיש, אתה שומע כרגע את הרבי, הרבי כרגע מדבר, זה הסגנון שלו, השאלה, התשובה, האב האמין, המיימר המוסגר, השאלות, ואחר כך התשובות, ומה באמצע, ולמה דווקא פה המיימר המוסגר, אתה נכנס לתוך האווירה שאתה נמצא עם הרבי בעצמו. הרבי בעצמו היה לומד כל שבת, אני לא יודע בבירור כל שבת, אבל אני יודע בבירור הרבה שבתות, ונדמה לי שגם שמעתי מהרבי פעם בהתוועדות, שהרבי אמר, יחקו קלים ושיחו גירי תפר היון. אני מסתכל לבד מה שדיברתי שנה שעברה. כמה פעמים יודע בוודאות שהרבי ביקש את האנוכה של שנה שעברה לפני הפברינגן. בורבים הרבי אמר בסוכס, שנדחפו לשמוע שיחה, הרבי אמר, באו לפה הרבה אורחים. בשביל מה הם באו? אכילה ושתייה, למרות שדואגים להם, אבל זה לא בדיוק כמו שהם רגילים. זה מגיקום מדוח הרן אבורט, הם באו לשמוע אבורט. למה לא התפיסו את מה שדובר שנה שעברה? והרי הדברים מוכנים ומודפסים, דברים שהיה בלתי מוגה, והרבי רצה שזה יהיה על השולחנות בסוכס, בלילות, שיכלו להיים בזה. הרבי אמר, למרות שזה כבר, מה אני יכול לעשות עכשיו? אבל שזה כואב לי, אני מדבר על זה. אני צועק, זה כואב לי. באמת, בכל המועד דאגו שזה יהיה. זאת אומרת, השיחות הבלתי מוגעות של הרבי, ההתוועדויות, שם הרבי נמצא בהתגלות, איך שהרבי מדבר בפשטות, שומעים את הסגנון ואת הדברים. כולנו זוכרים מה שהרבי דיבר בשיחה בג' שבט, טוב שנון בייס. הרבי דיבר שזה היה שיחה לא אחרי האויל, אני זכיתי להיות בשעת השיחה. בדרך כלל השיחות המיוחדות ועם הדברים המיוחדים היו אחרי האויל. הרבי אחרי מינכה פתאום ביום רגיל ביקש להגיד שיחה, באיצטלה כזו שזה שבוע לפני י' שבט, וצריך להתכונן ל-י' שבט. בדרך כלל השיחות היו אחרי מאיריב, לא אחרי מינכה, היה קהל קטן. תוכן השיחה היה שמוישה רבינו הוא כבד פה וכבד לושן, הרבי הביא את הזויר, וסיפר את הסיפור הידוע מהפרופסור ששאל את הרבי הרייץ, איך זה ייתכן שלקחו לו את כוח הדיבור, שהכוח שלו זה בדיבור. הרבי אמר, אי אפשר לשאול שאלות על הקדוש ברוך הוא, אבל כל פונים, איך שהיה צריך להיות על פי תורה, רבי צריך לדבר. כי זה התפקיד שלו, אתו תדבר, הוא צריך לדבר, אבל נלקח ממנו כוח הדיבור. אז מה ההוראה אלינו? שמכיוון שאנחנו תלמידים שלו וחסידים שלו, אז להשלים את מה שנחסר בכוח הדיבור, אז חסידים צריכים לדבר בתורה של הרבי. כי התורה של הרבי זה האלוקות שיורד לעולם. בכל דור יש אלוקות שיורד לעולם. יש את הסרס הדיברס, את האטו תדבר. עוני חיועמת בין השם וביניכם, להגיד לכם את דבר השם. אז יש מי שמעביר אלוקות לדור. אז הרבי מעביר אלוקות לנו היום ועכשיו. אז איך צריך שזה יהיה? שישמעו את המילים של הרבי ממש. אבל הרב אומר בשיחה, ברגע שנחסר כוח הדיבור, אז על זה באים חסידים שהם מקושרים, והם לומדים את התורה של הרב בדיבור, ועל ידי זה נשלם ששומעים את האטו תדבר. זה הרב אמר חודש וחצי לפני חופזי נודר, בשיחה פתאומית, כמו שמעיינים בשיחות, רואים את כל השיחות שהרב דיבר באותו זמן, בנוגע לזמן שאחרי חופזי נודר וכו'. אז שאנחנו נמצאים היום ב... ירחיקה לו ב-15 באוב, דבר ראשון צריך לדערב על כל דבר שיהיה עניין של פועל, הוראה בנוגע לפועל, והתוועדות של תסבוב ומנחם אוב לפני 30 שנה, רבי דיבר בריחות על היום תה וכולו וכולו, רבי אמר, היום הרי לא נוהגים חוילס בקרומים, המנהגים האלו לא נוהגים היום, אבל מה נוהגים היום זה עניין של להוסיף בתורה בפועל ממש. רבי בסוף ההתוועדות, בשיחה האחרונה, זה היה כמו היום, יום שני, הרב חזר מהאויל, הרב אמר שאחרים היו צריכים לעשות את זה, אבל מכיוון שלא עושים, אז הוא ייקח ויעשה סדר לבד. שמכיוון שמתוועדים ב-15 באוב, והכוונה שיבוא לפועל, אז כל אחד צריך היום לחשוב איזה ספר פלויני, באיזה זמן פלויני, על יודוי או על ידי מגיד שיעור מסוים, מה הוא לוקח מ-15 במנחם אוב. ומכיוון שתיר הסמס מבטיחה שיסף חיים על חיוב, שהחיים הגשמים מתווספים, ובמי לא יחסר לו גם בעניון עם גשמים, אז הוא צריך לכתוב על דף ועת מה הוא מוסיף היום. והרבא אמר, בכוונה שיקח דבר קטן לזמן קצוב בכל יום, ולא דבר ארוך. כנראה בחוש, שמתי שמקבלים החלטה על דברים ארוכים, ולזמן ארוך זה לא מחזיק, ומה גם שבכל חודש צירוף שם הוויה מתחלף, אז הוא צריך לעשות החלטה על כל פונים עד לחודש יומים. ואחרי חודש יומים שיבחון, האם הזמן שהוא לקח לעצמו, האם זה מתאים בקמוס או באיכוס, והרי באמר עוד פעם, אחרי חודש שיבדוק אם המגיד שיעור שהוא בחר הוא מגיד שיעור מתאים, או החברוסה שהוא בחר, ואם לא, בעצה עשה לחוריו, שיחליף אחרי חודש. שיכתוב את זה על פתק לעצמו היום 15 מנחם אוב. זה היה החלק הראשון. אחר כך הרבה אמר, מכיוון שאני עושה סדר, אז אני מבקש ואני מציע שכל אחד יכתוב פתק על זה היום, ויקנו לי את הפתקים, ואני אקח את זה עד שבת, שבת היה חוף מנחם אוב, ואני אקח את זה לציון של נשיא הדור, וחזוק כשליח או איסה שליחוסוי, שכמו שעד אתה עשיתי את השליחות להביא את ההחלטות טובות והמכתבים, אני אקח את זה גם מכאן וגם לא עושה דלובוי, אני אקח את הפתקים ושיכתבו על המעטפות, שזה החלוט תטוי ולפועל ממש מההתוועדות של 15 מנחם אוב. זה הרבי דיבר היום לפני 30 שנה, בעריכות אפשר לשמוע את זה. כל פונים שאנחנו מתאספים היום, וכל שבוע יוצא אנוכם מהרב חדשה, שכל אחד מבין שזה גילוי אלוקוס. הרב היה יוצא עם מיימר שהיה יוצא מלפני 200 שנה או 100 שנה, אם זה היה יוצא חדש, הרב היה שם את זה בסידור, נכנס עם זה לתפילה, מסתכל בזה, יוצא לאויל עם זה, מחזיק את זה, היה משתדל שכולם יראו שהוא מחזיק את הקונטרס החדש. היה לוקח זמן שזה היה יוצא מתוך הסידור. פותח את זה, מסתכל בזה, פותח את הכריכה, מסתכל, נכנס לפברינגן עם זה. דבר ראשון, יש מה שיוצא כל שבוע. אבל ואויד והוא איקר, שנוגע לפויל. הרבי מדבר, צריך לחיות את משיח. לחיות. לחיות את משיח, הפשט לחיות את הרבי. לחיות את הרבי, לחיות את התורה של הרבי. לחיות אותו. מה הרבי עושה בשבת עם חסידים? הרבי בשבת יושב עם חסידים ומדבר איתם כמה שעות. הרבי מדבר שצריך שיהיה עקשנים, עקשנים להביא את משיח. עקשנות הרי זה משהו נפשי, פנימי. עקשנות יכולה להתבטא בזה שאברך מחליט, אני מתפלל כל יום קצת יותר בעריכות. זה העקשנות שלי בשביל להביא את משיח. אבל יכול להיות עקשנות פשוטה ששייכת לכולנו. הרי אם היינו עכשיו בזמן ומצב שהעולם היה מסדר מסודר, אז בשבת היינו עומדים 3-4-5 שעות מול הרבי, ומקשיבים דברי אלוקים חיים. כי פשוט היינו שומעים אלוקות, והיינו נדחפים ועומדים ותופסים מקום. העקשנות המינימלית של חוסיד, שזוכר שהרבי אמר שאנחנו צריכים להשלים את מה שנחסר באתו תדבר, בעונוי חיועמד שמדבר אלוקות עם אלו, מה זה? חוסיד, בשבת, לעניות דעתי, בפשטות, לא שייך שיעשה קידוש לפני שהוא לומד בשבת התוועדות שלמה של הרבי. בשבת, בזמן שהרבי דיבר, זה הזמן שהרבי מדבר התוועדות, זה הזמן צריך לדבר, אז צריך לשמוע את ההתוועדות. זה הזמן שיש גיל אלוקוס למיילו. הרי זמן הוא מוקם לתפס מוקם. הרבים דיברו מאמורים בערב שבס. כל הרבים, רוב הרבים. הרבי לקח את הזמן של שבס אחר הצהריים, של רייבי דרייבין, אחרי שאנשים, מי שהספיק לעשות קידוש בקיצור, אצל תלמידים זה לא היה כך, ומה הרב היה עושה אז בזמן הזה? מגלה אלוקות בדיבור לעם ישראל, בריחות גדולה, שתיים ושלוש וארבע, כל אחד יכול לבחור לעצמו איזה ספברנגן שהוא רוצה, מאיזה שנה שהוא רוצה, ויש הרי שפע רב, אפשר לקחת קביעות כמו הקביעות של השנה שלנו, כמו שנה בו עלינו לטויבה, אבל שמתאספים ביחד ורוצים להיות עם הרבי, להתוועד עם הרבי, אז אחד יגיד, הוא לא יכול בשבת, שיתחיל בליל שבס. אבל הזמן הזה, הזמן המיוחד, רוצים הכל שלא לשנות, לא לשנות, שהכל יישאר כמו שהיה אז, מתעקשים שהכל יהיה בדיוק כמו שהיה אז. אז ההתעקשות הפנימית של חסיד, אומר, הרבי עכשיו מדבר, אני מקשיב עכשיו לפברנגן של הרבי. בעיון, לא בעיון, הוא לומד את הפברנגן. כשהוא שומע את הפברנגן של הרבי, נכנס בו עניין אלוקי. זה רויה ומפרנס האמונה. באותם רגעים הרבי מפרנס אותו, זן אותו, מחיה אותו בעניין של אמונה בהשם, הווה בהשם, עיר. בליקוט שיחס שזה אלוקות, אבל את הרגש הזה הפנימי שהרבי מדבר איתי ועכשיו, ואני עכשיו יושב מול הרבי שומע פברנגן, זה לא נקבל, לא שנלמד מיימר עמוק, כי יש מה שהרבי דיבר אז. ואת הרבי אז דיבר את השיחה הזו. זאת אומרת שהרבי הבין שהזמן הכי טוב לגלות אלוקות בשבת, זה הזמן שהוא מדבר בסגנון שהוא מדבר באותו זמן. אז הזמן הזה הוא יוקר מכל יוקר להתוועד עם הרבי, ולהיות עם הרבי. אז אולי הצועה, אם הרבי אמר שכל אחד צריך לכתוב פתק, היום, אז זה נצחי. אני שמעתי זה מהרבי בשס מייסב, הרבי אמר, אני אעשה סדר, שיכתבו פתק היום. אמר, לזמן קצר, לתקופה מסוימת, תכתוב על פתק, תשלח לרבי. אז עניין שכולנו שייכים לזה, וכולנו יכולים להתעקש על זה ולחיות עם זה, להיות עם הרבי בפועל ממש כל שבת. אומר וורט אחד לסיום, וורט ששמעתי מהרבי, הרבי דיבר על זה כמה פעמים, פרשת השבוע כתוב, ישום על רחו פן תשכח ששם אלי ככו. אז הסמג כותב שהיה לו, הוא השלים את מניין המצווס, שהוא השלים את מניין המצוות, היה לו מחזס אליקים, הוא ראה גיל אלוקוס, שוכחתו עלו איקר הגודל, אישום אלכו פן תשכח ששם אליקחו. והוא איקץ, והזבננתי במראה הזה מאויד, הרבי הזכיר את זה גם בפרבנגן של היום, 15 מנחם אור, אבל גם שנים לפני זה, הרבי כמה פעמים הזכיר את זה, והזבננתי והבנתי שהחסרתי עניין איקרי, אישום אלכו פן תשכח. אז הרבי אמר, למרות שהוא סיים את המניין הלווין, את הרויס גינומן אין לב, הוא הוציא לב אחד, והוא החזיר את, העניין הזה, ישום אלכו פנטיש כך זה שם אלכיכו. כשהרבי דיבר על זה, הרבי אמר, בהמשך הפר שכתוב, ואויו עם שוכו יחטיש כך. אז המגיד שואל, מה זה ואויו עם שוכו יחטיש כך? שוכחים פעם אחת. אז הרבי אמר, יש האדם שוכח, אבל הוא זוכר שהוא שכח. ויש האדם שהוא שכח שהוא שכח. עונה יחי אסתר אסתר, שההסתר עצמו הוא באסתר. ואויו עם שוכח יחטיש כך, הוא בכלל שוכח את העניין. איך לא שוכחים? שכל שבת מתוועדים עם הרבי. שכל שבת יום-יום לא עושים קידוש, או אם עושים קידוש אז לא נוטלים ידיים בינתיים, או עושים, אוכלים משהו רק מזוינס, עד שלא מתוועדים עם הרבי. אחר כך יש לך תלמה אפשר לשבת בהתוועדות או עם המשפחה. ישום אלכו פנטיש כך זהו עיקר הגודל ביויסר. וכדי לא לשכוח זה כמו שהרבי אמר זה על די הלימוד, כמו שהרבי דיבר בענייני גאולה ומשיח. זה הרי דבר כזה גבוה, אבל זה שייך. צריך ללמוד, אם אתה לא לומד את העניין, שלומדים. לחיות עם הרבי צריך ללמוד אותו. ללמוד אותו איך שהוא מדבר, איך ששכינה מדבר, אז מתוך גרוינוי. פברנגן שלם של הרבי, השיחה שיוצאת השבוע, זה יוצא מהרבי בעצמו. ואז אין עסק הדס, אין עסק הדס, כל הזמן קשורים, קשורים, צריך להיות קשור. שבת זה הזמן להתקשרות פנימית עם הרבי, זה הזמן. כל השבוע עסוקים, אבל שבת זה זמן שצריכים לשכוח על הכל ולזכור את השבת, לזכור את היחידה. היחידה זה הרבי, זה נשיא הדור. אז משיח בו בעסק הדס הפשט הוא שנסיח את דעתנו מכל העניינים שאנחנו קשורים כל השבוע. זה הדס שיש בעניון אילומזה כמו שלמדנו בתניה. למשיח בו בעסק הדס, שהדס יהיה עסק הדס מהדברים האלו. ונהיה עם הרבי בעצמו, כמו שהרבי אמר בשנים הראשונות, שהמשיח בו בעסק הדס, איך זה מסתדר עם העניין שצריכים לבקש ולדרוש. אז הרבי אמר ביו שזה נמצא בשיחה בלתי מוגה, זה דבר נפלא. רבי אמר, בדרך כלל הדעה של האדם זה או על העניינים הרוחניים שלו או על העניינים הגשמיים שלו. וכל אדם יש איזה צרכים מסוימים. אמר, ברוב העולם יש לו דעה בעניינים גשמיים. ויש אנשים שהדעה שלהם עניינים רוחניים, יש להם מיצר רוחני. הוא לא נמצא במנוח, הוא רוצה להגיע לאיזה עוד מדרגה, לעוד מדרגה. משיח בו בעסק הדעס שתשיח את דעתך מכל המדרגס הרוחניות שאתה רוצה. תחכה למשיח זה שהוא יבוא בשביל מה שהשכינה צריכה את משיח, לא בשביל העניין הפרטי שלך. הרי בעל פי זה הסביר את הרמב״ם, הרמב״ם אומר לו, ניסבו החכומים למויס המשיח, לא יקדי ולא יקדי, אלא כדי שיעסקו בתר ובמנוחה. אז הרי באמר, אצל תלמיד חוכם זה הרי הטייבה הכי גדולה. אז הרמב״ם אומר שמשיח מגיע לא בשביל טייבס, לא לאכול ולשתות ולשמוח. אבל מה יעשה חוכם שהוא מונח במוסקולס, כחכומים הקדמונים, ועל דרך זה להבדיל הרמב״ם, שהתיינוק שלו זה באמת בזה, אז מה הוורד של הרמב״ם? לניסבו החכומים, לא בשביל עניינים שלי, בשביל החכם, אכיל ושתי, וכל זה, זה לא מדבר עליו בכלל. מדבר עליו לישב בטרו ובחוכמוסו. אז הרבה אמר בפברנגן, שזה מה שהרמב״ם אומר, אם אתה מחכה למשיח בשביל איזה תיינוג רוחני, או תיינוג שאתה מחפש איזה שלווה רוחנית, שיהיה לך איזה אנוכה עוד יותר טובה בנפש באיזה עניין, אתה מחפש איזה עניין רוחני, אז עדיין לא זה המשיח שיגיע. משיח בו בעסק הדס, לימוד יותר לשמוע, לחשוב על הכוונה האלוקית. משיח צריך לה בשביל הכוונה העליונה. בשבילי, אני לא יודע, אני מחפש משיח בשביל דברים גשמיים, מחפש משיח בשביל עניינים רוחניים. לניסבו החכומים, החכום האמיתי שיש לו את הביטל של עיר אינסוף שבחוכמה, אז דורשים ממנו משיח בו בעסק הדס, שיהיה עסק הדס כזה בשביל הכוונה. שהרבי סיים את הפברנגן, הרבי אמר, ואיך אפשר לדרוש את זה מהנושים כערכנו? אפשר לדרוש, אני מחכה למשיח ורוצה גילו אלוקוס, לא בשביל עניין גשמי ואפילו לא בשביל עניין רוחני. אם אני מחפש טרו וחוכמוסו כדי ללמוד, רב אמר, ללמוד במנוחה. במנוחה זה ללמוד לשמו. איך אפשר לדרוש את זה מהנושים כערכנו? רבי סיפר את הסיפור הידוע עם אח של אלתר רבי, בסירויסיס, לב אוהבן מבשרכם. לב אוהבן יהיה לו אוסיד לובוי. מויח זה עכשיו. רב אמר, היום מבקשים מהאדם שהוא ילמד חסידס עניינים גבוהים, שילמד אלוקות בעניינים גבוהים, שיסיח את דעתו עד כמה שהוא יוכל. ושהוא יסיח את דעתו כמה שהוא יוכל, הקדוש ברוך הוא ישלים את העניין. ההתקשרות שיהודי רוצה להתקשר לרבי, ורוצה להתקשר לעניין אלוקי, בשבילנו זה עסק הדס הכי גדול שיכול להיות מהדס דניון אילום הזה. אז שיהודי רוצה בשבת להיות עם הרבי, והוא לוקח את הפברנגן ורוצה להתחבר, מחשבתי ומחשבתי, דיבורי בדיבורי, וממילא מייסי במייסוי, זה עסח הדס מכל הדברים האחרים, וזה מושיח בו בעסח הדס. באותם רגעים הרבי מתגלה אצלך בנשמה. באותם רגעים יש גיל אלוקוס אצלך. ברגעים האלו ובהחלטות האלו, נצא מהגלות כערף עין.
אחרי ששמענו על המעלה הגדולה של הלימוד, של תירס מנחם, של ההתוועדויות, של השיחות הלא מוגעות, נבקש לשמוע על הייחודיות של השיחות המוגעות שהודפסו בלקוטי שיחס, כפי שהזכירו קודם, בטל קרחים, טל תחיו שמחיה את כל אחד ואחד מאיתנו. נבקש מהרב החוסיד מנחם מנדל רייצס, שחיבר כמה ספרים בתורת הרבה, לדבר על הייחודיות דווקא של לקוטי שיחס, של השיחות המוגעות. בבקשה.
ידוע שבחסידס מדברים על החגים. יש בזה דבר מוזר. כשמגיעים לפסח אומרים שפסח זה החג הכי נעלה, ואז מתגלה עצמוס ואומרים הלל בלילה וכל המעלות. כשמגיעים לשבועס פתאום מדברים ששבועס זה הכי נעלה. וכן הלאה, כשמגיעים לחג. אז כמובן שכולם נכונים. כל פעם שנמצאים בעניין מסוים, אז העניין הזה הוא באמת הכי נעלה, והוא הכי קדוש, והוא הכי גבוה. אז גם בענייננו כמובן, כשאנחנו מדברים על, כמו שדיבר גם הרב דובוסקין, כשאנחנו מדברים על חלקים מסוימים בתורה של הרבי, אז כמובן שכולם צודקים, וכל חלק בליקוטי שיחס, כל חלק בשיחות בתורה של הרבי, יש לו את המעלות שלו, והוא במידה מסוימת הכי גבוה והכי נעלה, ובלעדיו אי אפשר. כיוון שעלה איתינו את המשימה לדבר על ליקוטי שיחס, אולי אפשר באמת בהמשך להשוואה הזאת, להשוות את ליקוטי שיחס, לאיזה חג נשווה את ליקוטי שיחס, אולי לראש השנה. למה לראש השנה? כי ראש השנה הוא בעצם הרי כולל הכל. חוץ מהמעלות שיש ראש השנה בפני עצמו, ראש השנה הוא הראש שכולל בתוכו את כל האיברים, את כל הגוף, שכמו שכתוב, שאפילו ציפורן קטנה שברגל מרגישים אותה בראש. באמת, הליקוטי שיחס הוא כולל את הכל. כל הדברים שיש בתורה של הרבי, חוץ מהליקוטי שיחס עצמו, יש בו גם את כל החלקים. יש בתוך הליקוטי שיחס, כמובן, שיחות לא מוגעות, שאחר כך הרבי הגיע אותם, ויש את יש בתוך הליקוטי שיחס משולבים הרבה אגרות של הרבי, יש גם הרשימס בתוך הליקוטי שיחס, יש מאמורים, יש כמה ליקוטי שיחס שהם מבוססים על מאמורים. בתוך הליקוטי שיחס יש בעצם את הכל, את כל התורה של הרבי נמצא שמה, אבל מה בכל זאת המיוחד של ליקוטי שיחס, שזה בעצם החלקים מתוך כל התורה של הרבי, שבעצם אפשר להגיד שהם שייכים לכל אחד בכל מקום ובכל זמן. דברים אחרים, בתורת חלקים אחרים של התורה של הרבי, אז עם כל המעלות שבהם כמובן, לא צריך להגיד את זה כל מעלות עוד פעם ועוד פעם, אבל זה ברור. אבל לדוגמה, כשבן אדם קורא איגרת של הרבי, איגרות קודש, כל המעלות שבזה, כמובן, ברור שיש איגרות מסוימות שנכתבו למטרה מסוימת, לזמן מסוים, בקשר לאיזושהי מערכה מסוימת, כן? יש הרבה איגרות שמדברות על האוניות הישראליות בשבת. למה אסור לנסוע באוניות ישראליות בשבת? היום זה פחות אקטואלי, כן? אף אחד לא נוסע באוניות ישראליות, לא בשבת ולא ביום חול. אז זה פחות קשור אלינו ממש באופן מוחשי. כמובן אותו דבר גם בתרס מנחם, גם בהתוועדיות, שהרבי דיבר לכולם. אז לא הכל היה שייך ממש לכולם. היה לפעמים הרבי היה נכנס להתוועדות, היה איזה אורח מסוים, והרבי דיבר לכבודו איזשהו עניין. ולאו דווקא שזה היה שייך לכולם ממש. המיוחד שבליקוטי שיחס, שלקחו שם את החלקים מתוך התורה של הרבי, מתוך השיחות, מתוך המאמרים, מתוך האיגרות, ששייכים לכל אחד מאיתנו, ולכל זמן, בהתוועדויות, הרבי לפעמים היה אומר דברים שמתאימים לאותו, הרבי היה מסביר למה הרמב״ם שלומדים באותו יום קשור לקביעות של, למה למדו את זה היום, למה בחמיש עשור באוב למדו את הרמב״ם הזה והזה. אז זה דבר ש, נכון, וודאי שיש בזה הוראה גם היום, צריך ללמוד את זה גם היום, אבל כמובן שזה פחות מחובר אלינו היום, היום אנחנו לומדים היום ברמב"ם פרקים אחרים. אבל בליקוטי סיכרס נכנסו הדברים האלה ששייכים לכל אחד ואחד, לכל עניין שהוא, לכל... מיימר המוסגר, צריך להגיד איזה חידוש קטן, משהו שלא כל כך ידוע, אז משהו מעניין ששמעתי לאחרונה, שהיה פעם אחת שהכינו בכלל הליקוטי שיחות, כידוע, הם לא יצאו בתור ספרים, הם יצאו בהתחלה בתור חוברות. כל שבוע היה יוצא חוברת, קונטרס של ליקוטי סיכרס, ואחר כך עשו מזה ספרים. עד היום בליקוטי סיכרס בהתחלה יש את המספר שנה, את התאריך שזה יצא, איזה שנה שזה יצא. לדוגמה, השנה בחוברות של הדבר מלכוס מודפס כל שבוע החוברת ליקוטי סיכרס שיצא לפני 40 שנה. השנה, בטוב של המד זין, כל שבוע יוצא מה שנתפס לפני 40, מה שיצא לאור לפני 40 שנה. יש ליקוטי סיכרס אחד ויחיד שאין עליו תאריך. תחפשו אותו, לא רוצה להגיד איפה זה עכשיו, אבל יש ליקוטי סיכרס אחד שאין תאריך. לא כתוב מתי זה יצא לאור. וזה מודפס בליקוטי סיכרס אחד, זה ליקוטי סיכרס. מה קרה? למה אין תאריך? זה לא יצא לאור בתור חוברת? מה קרה שם? אז שאלתי מישהו שקצת יודע מאחורי הקלעים, הוא סיפר לי שזה היה שיחה שהרבי אמר בתוף שין חופי, שיחה ברשי, שהרבי אמר תופשין חופי, והכינו את זה להגעה, וערכו את זה, והרבי הגיע את השיחה, ועשה, זה היה מוכן כבר כמעט, ואז פתאום הרבי אמר, זה לא מתאים להדפיס את הנושא הזה בתור חוברת בפני עצמה. זה לא מתאים. בהתוועדות, הרבי אמר, דיברתי על זה, היה דברים קודם, היה דברים אחר כך. לא באתי להתוועדות, אמרתי רק את הנושא הזה. אבל פה, שאנחנו עכשיו מדפיסים חוברת, וישבו ב-770 בלילה, וילמדו את הליקוטים, זה לא מתאים בתור נושא בפני עצמו, שילמדו את השיחה הזאת כעניין בפני עצמו. ואז המערכת של הליקוטי סיכרס, היו צריכים מהר מהר להכין משהו אחר, הכינו חוברת אחרת, וזה נשאר מוגה, וזה מודפס בתוך הליקוטי סיכרס, כי זה באמת, הרבי הגיע את זה, אבל זה לא, הרבי לא רצה שזה יצא בתור חוברת בפני עצמה. בכל מקרה, מה שאנחנו... ברור למה שיוצא גם מזה, שהליקוטי סיכרס זה משהו שנועד, שהרבי רוצה שזה מתאים לכולם, זה לא משהו ששייך רק ליחידי סגולה, רק שייך לכל אחד ואחד. ובזה בעצם הליקוטי סיכרס גם עוד יותר מהמאמורים אפילו. גם המאמורים זכינו שהרבי הגיע הרבה מאמורים, גם כן הרבי הגיע אותם, וכמובן שזה שייך לכולם. אבל המאמורים אחרי הכל זה בסגנון של... חסידס, זה בסגנון שלא כל אחד, אם עכשיו ניקח מיימר ונביא אותו למישהו מבחור ישיבה שלא לא בחבד, הוא לא יוכל להבין בכלל מה קורה שם, אלא אם כן יסבירו לו. אבל לא, זה דברים קשים, דברים שצריך קצת רקע מוקדם בשביל להבין אותם. לעומת זאת, בליקוטי סיכרס הרבי מאוד רצה ומאוד ביקש שיעשו את זה בצורה כזאת שזה יהיה מתאים לכולם, שזה יהיה שייך לכולם, שכל אחד יוכל להבין את זה. פעם אחת כתבו, הכינו את הליקוטי סיכרס, כתבו שם מלמיילו למטו ומלמטו למיילו. ככה כתבו שם להסביר איזשהו נושא. אז הרבי כתב פתק, מי מבין מה זה מלמיילו למטו ומלמיילו למטו למיילו? בעולם הכללי לא מבינים מה הכוונה. אז הרבי תיקן, כתב את זה בצורה קצת אחרת. פעם אחת יצא פתק שהרבי כתב לאלה שהכינו את הליקוטי סיכרס, הרבי כתב, למה אתם מתעקשים לכתוב את זה בכזה סגנון שצריכים לדעת שמי שרוצה ללמוד את זה צריך קודם כל ללמוד המשך עין בייס. ואת הרבי רצה שזה יהיה שייך לכל אחד, ובאמת זה ככה, שבאמת אחרי, לפי ההוראות של הרבי, סידרו את הליקוטי סיכרס בצורה כזאת, שזה מתאים לכל אחד ואחד, וזה באמת, הרבי רוצה שיפיצו את זה, מעניין שהדבר היחיד שעד היום נקרא ועד להפוץ הסיכרס. המאמורים והאיגרס, אין ועד להפוץ האיגרס, ועד להפוץ המאמורים. זה דבר חשוב, ודאי שצריך להפיץ את זה, אבל הסיכרס זה כל עניינם, זה נועד בשביל להפיץ, זה נועד בשביל שיגיע לכולם. המטרה שהרבי הגיע את זה, זה לא רק בשביל הנש, ולא רק בשביל הבחורים, אלא גם בשביל כולם, בשביל, צריך להגיע לכל העולם. כשאנחנו באמת רוצים להגיד למישהו מבחוץ, או אפילו לעצמנו, להסביר קצת את המעלה של ליקוטי סיכרס, מה באמת מיוחד בתורה של הרבי בכלל, ובליקוטי סיכרס בפרט, חשבתי אולי להשתמש במילה שהרבי בעצמה השתמש. איך נגיד במילה אחת, מה מיוחד בליקוטי סיכרס? הרבי, כידוע, אפשר להגיד, אחד הספרים, אולי הספר, שהיה הכי חביב אצל הרבי, זה הספר, זה הספרים של הצמח צדק, הסדרה של אור התורה. ידוע שהיה גביר, רב זלמן גורריה, שהיה מדפיס, היה לו את הזכות להדפיס את כל הספרים של רבותינו נשיאינו שיצאו לאור מכתב יד. כשהגיעו להדפיס את אור התורה, הרבי אמר, זה אני לא נותן לך. זה, אני משאיר את הזכות, אני משאיר את הזכות לי. אבל הוא ביקש שיהיה משהו מהצמח צדק, הוא לא רצה שיהיה לו, הוא התפיס מכל הרבים רק מהצמח צדק, לא, אז סדרו אחר כך משהו. אבל בכל מקרה, את הסדרה של אור התורה, אין שם הקדשה של רב זלמן גורריה, כי זה עניין פרטי. הרבי רצה, השאיר את זה לעצמו. הרבי מאוד מאוד חיבב את הסדרה של אור התורה, ופעם אחת הרבי דיבר, הרבי הגדיר, הרבי אמר מה, הרבי אמר באור התורה יש רייכקייט מיוחדת. רייכקייט, עשירות. יש עשירות גדולה באור התורה, שאין בספרים אחרים. חשבתי, אפשר להסביר את זה אולי בכמה, הרבי לא בדיוק הסביר מה הכוונה עשירות, ומה, כי בספרים אחרים יש חס ושלום לא עשירות. אבל חשבתי אולי עשיר, מה זה עשיר? עשיר זה אחד שיש לו מגוון, יש לו הרבה סוגים. כן? אחד שהוא עשיר לא אוכל יותר מהעני, כן? כן? הוא לא יכול לאכול יותר מאשר העני. אבל העני, יש לו סוג אחד, כן? הוא צריך לאכול גבינה. מביאים לו גבינה, סוג אחד. העשיר מביאים לו הרבה סוגים. יש לו גבינה כזאת וגבינה כזאת, וגבינה צהובה וגבינה לבנה. יש לו כל מיני סוגים, יש לו שפע, יש לו מגוון, יש לו מבחר. ובאמת, אולי זה הכוונה, שבאור התורה יש עשירות, יש שפע, יש מגוון, זה לא בסגנון מסוים. בדרך כלל, כל ספר, כל מחבר, יש לו את הסגנון שלו, מה שהוא אוהב. אחד אוהב לדבר על פשט, אחד אוהב לדבר על רמז דווקא, אחד אוהב לעשות חקירות, כן? מה שנקרא שני דינים, הסגנון של בריסק, יש כל מיני סגנונות. יש, כשאומרים על משהו שהוא עשיר, הכוונה היא שיש בו את כל הסגנונות, הוא לא... הוא בלי גבול, אין סוף, הוא לא מוגבל לתחום מסוים, הוא לא מוגבל לסגנון מסוים. וזה באמת רואים, הרבי אמר את זה על אור התורה, אבל אם הרבי כל כך חיבב את אור התורה, כנראה זה גם מתאים להגיד את זה על הספרים של הרבי, על היקוטי סיכס, שבתורה של הרבי רואים מגוון, יש, כל אחד יכול לראות שבהתחלה של שיחה, בדרך כלל הרבי שואל כמה שאלות. לפעמים הרבי שואל 20 שאלות על נושא מסוים. בדרך כלל, כל אחד שלומד את השיחה מתחבר לשאלה אחרת. למה? כי כל שאלה זה בסגנון אחר. זה לא... יש שאלות, פתאום הרבי שואל איזו שאלה בגרסה, באיזה... למה הגרסה פה ככה? יש כאלה שזה לא מעניין אותם, לא נמשכים לזה. אחר כך הרבי שואל שאלה בהיגיון, שאלה בסברה. זה... יש כאלה שמחפשים שאלות בסברה, יש כאלה שאוהבים שאלות של דיוקים, דיוקי לשון. אצל הרבי יש את הכל, בליקוטי סיכס יש מגוון, יש, כל אחד יכול למצוא שם את מה שמעניין אותו. לפעמים השאלה, אחד מעניין אותו השאלה הזאת, אחד מעניין אותו השאלה הזאת, אבל התשובה, כולם צריכים, כי כולם צריכים להגיע לה... הכל, המיוחד באמת שזה בא באופן של פשט ורמז ודרוש וסוד, והכל ביחד. אולי זה באמת הכוונה שהעניין של עשירות, שבאמת... שזה עשיר, שזה מגוון, שיש שפע, זה לא מוגבל לתחום מסוים. מצד שני, כדאי להדגיש, לפעמים, היום בפרט נפוץ הדבר, שיש אנשים שהם באמת גם כן, אין להם סגנון מסוים, יש להם, לומדים הכל, כל הסגנון, אבל דווקא בגלל שהם לומדים יותר, אין להם סגנון מסוים, אין להם איזה דרך מיוחדת, אז הם מתבלבלים מרוב השפע, כן? כמו שניקח ילד ונכניס אותו לתוך מסעדה, שיש שם הרבה סוגים של אוכל, מכל מיני סוגים, הוא לא ידע איך לאכול את זה. הוא ייקח את משהו מתוק, ייקח את הגלידה וימרח אותה על הדג. הוא לא יבין. לפעמים יש אנשים שלומדים בכל מיני סגנונות, מחפשים לחבר את כל התורה, וזה יוצא לא טוב, זה יוצא מבולבל, מעורבב. אצל הרבי בליקוטי סיכס רואים מאוד חזק, שמצד אחד... יש שפע, יש מגוון, הוא לא מוגבל לתחום מסוים, הוא לא מוגבל לדרך מסוימת, הוא לא מוגבל לסגנון מסוים, הוא לומד את כולם, אבל מצד שני, זה בא בצורה מסודרת. כן? הוא יודע שזה שייך לזה, וזה שייך לזה. כמו שרואים, הדגשה בנושא של הרבי, יש שיחות של הרבי על רשי, ויש שיחות של הרבי על הרמבה. זה לא אותו דבר. כשהרבי לומד את הרשי, הוא לומד את הרשי, זה בכלל מעניין שבדרך כלל אלה שיש להם כוח ברשי, אלא הם כוח ברמב״ם. ואלה שמעניין אותם פשט ברמב״ם, לא כל כך מעניין אותם הפשט ברשי. הם יותר לומדים, כן, לומדים רמב״ם, זה מעניין. דרך אגב, שמעתי שכשיצא השיחות של הרבי על רשי בהתחלה, אז היה בירושלים, הראו את זה לכמה רבנים הגדולים, אז מישהו אמר שם, אחד ראש אישי וגדול אמר, כשהרבי יתחיל לעשות כאלה דברים על הרמב״ם, תעדכנו אותי. בינתיים, על הרשי זה לא מעניין אותי. כשיהיה כאלה דברים על הרמב״ם, אז כנראה ש... לא יודע, אולי הוא כבר לא היה חי אחר כך שהתחיל על הרמב״ם, אני לא יודע. אבל בכל מקרה, אצל הרבי מצד אחד הוא מתעסק עם הכל. מצד שני, הוא יודע, מאוד מודגש מאוד בליקוטי סיכס, הנקודה הזאת שיש זה ויש זה. זה לא אותו דבר, זה לא... לדוגמה, ניקח דוגמה מנושא, בקיצור ממש, דבר אחד שהרבי שואל גם ברשי וגם ברמב״ם, וכל מקום הוא שואל הפוך. הנושא, עכשיו אנחנו מגיעים מבית הבחירה. אז יש שאלה ידועה ברמב״ם, הרמב״ם מפרט את כל הכלים. הוא אומר איך צריך לעשות את המנורה, איך צריך לעשות את השולחן. כשמגיע לארון הוא לא אומר מילה. הוא לא אומר איך עושים את ארון הברית. למרות שזה הכלי הכי חשוב בבית המקדש, הוא לא אומר איך עושים את הארון. השאלה הזאת שואלים כבר, גדולי ישראל שואלים את זה, וגם הרבי שואל את זה, והרבי מתרץ את זה, מדבר על זה. מה שמעניין, שבמקום אחר, הרבי מדבר על הרשי, ושואל שם שאלה הפוכה. זה שעל הרמב״ם רגילים לדבר, כן? שואלים למה הרמב״ם לא הביא את הפרטים של הארון. כשמגיע לרשי, הרבי שואל, רשי כתוב שם בחומש, פרשת תרומו, כתוב איך עושים את הכפורת. ורשי אומר, התורה אומרת כמה דברים, איך לעשות את הכפורת, מה המידות שלה, ואז בסוף התורה אומרת, בסוף רשי אומר שהחומש, לא, בחומש כתוב את כל המידות, אבל לא כתוב מה יהיה האובי. כתוב מה יהיה האורך, מה יהיה הרוחב, ולא כתוב מה יהיה האובי של הכפורת. אז רשי אומר, ואף על פי שלא פירש הכתוב אוביה, משהו כזה, פרשו רבותינו שהיה אוביה טפח. אז ברמב״ם הרבי שאל, למה הרמב״ם לא אומר לנו את כל, איך נדע איך לעשות הארון? למה הרמב״ם לא אומר לנו? כשמגיע לרשי, הרבי שואל הפוך, הרבי לא שואל. הרבי שואל, למה רשי אומר לנו את זה? מה מעניין אותנו? אם כתוב בפסוק את האורך ואת הרוחב, ולא כתוב את האובי, אז בשביל מה רשי אומר את זה? אז זה, רואים פה דבר מעניין, שבדרך כלל זה לא אותו בן אדם שישאל את זה וישאל את זה. יש מפורשים שישאלו אותה על הרמב״ם. יש מפורשים שישאלו על הרשי. אבל פה זה אותו אחד, באותו ספר, שואלים גם על הרשי וגם על הרמב״ם, וכל מקום בסגנון שלו. כשמגיעים לרשי, לומדים את הרשי כמו שהוא, לפי הדרך שלו. כשהרבי לומד את הרשי, הרבי לומד את זה כמו בין חומש למיקרו, עם ראש של ילד קטן, כמו שמסתום הרב סופר ידבר על זה יותר באריכות. וכשמגיע לרמב״ם, הרבי לומד את זה בסגנון של בריסק. וכשמגיע לפרקי אובס, הרבי לומד את זה בכלל בסגנון אחר. מילי דה חסידוס, אז כל דבר צריך להיות מידת חסידות. אז רואים איך שמצד אחד יש שפע גדול, מצד שני זה הכל מסודר, זה הכל מקוטלג, זה הכל לא מבולבל, לא מעורבב, כמו אחרים שלפעמים מערבבים דברים ולא שמים לב שהם שואלים מזה על זה, וזה בכלל לא מתחיל השאלה, אלא זה הכל, מצד אחד הוא מתעסק עם הכל, מצד שני כל דבר בסגנון ובדרך הנכונה, בצורה מסודרת ומיושבת. זה אולי קצת היה מילים גבוהות, אולי עכשיו עוד כמה מילים על המיוחד שבליקוטי סיכס, כמו שבעיקר, שכל אחד יוכל גם להסביר את זה לאנשים אחרים, לא רק שאנחנו בעצמנו נבין את זה. אז אולי נגיד ארבע פרטים, ארבע מאפיינים, בקיצור, שיש בליקוטי סיכס, שאפשר להגיד שכל אחד, זה בעצם ארבע דברים שמיוחדים, שמאפיינים את הליקוטי סיכס. כמובן שיש עוד דברים, אבל זה גם אולי אפשר... דבר ראשון, הדבר הכי בולט, אפשר להגיד בליקוטי סיכס, זה העניין שמדויק, שכל דבר מדויק. זה הדבר הכי בולט. שכל דבר מדויק. ניקח דוגמה אחת קטנה ממש מרשי, אני מקווה שלא יהיה בזה השגת גבול. בדוגמה שאני הולך להגיד, הרבי מדבר על הנושא של סדר הפירושים ברשי. לפעמים רשי מביא על דבר שתי פירושים, שלושה פירושים. למה רש"י מביא כמה פירושים? אז המפורשים גם מדברים על זה, הרבי לא הראשון, יש מפורשים ששואלים, למה רש"י צריך להביא פה שני פירושים? למה לא מספיק לו פירוש אחד? אז אומרים, עושים צריכוסה. יש בעיה בפירוש הזה, יש בעיה בפירוש הזה, לכן הוא הביא את שתיהם, כי כל אחד מהם לא מספיק לבד. זה כבר כתוב במפורשים. אבל מה שמעניין אצל הרבי, שהרבי מדייק בסדר. זה אני חושב, לא מצאתי במפורשים אחרים. אם רש"י מביא את הפירוש הראשון שרש"י מביא, זה הכי טוב. הפירוש השני שרש"י מביא, זה פחות טוב. הפירוש השלישי שרש"י מביא, זה עוד פחות טוב. אבל כל אחד, ולפעמים, הרבי מדייק לפעמים, שרש"י מביא את שני פירושים במקום אחד, במקום אחר הוא מביא את שני הפירושים האלה, הפוך. זה ראשון וזה אחרון. אז מי שלומד סתם, ככה יסתדר לו, פה יסתדר יותר, ככה פה יסתדר, לא. אם רש"י יביא פה את זה ראשון, סימן שפה, בפסוק הזה, זה יותר מסתדר הפירוש הראשון. ובמקום השני, שרש"י יביא את זה בתור פירוש שני, כי שמה זה פחות נתאים. זה דבר מאוד מעניין, שאני חושב שאין את זה באף מפורש, שלדייק בסדר של הפירושים. זה שיש כמה פירושים. מה שעוד יותר מעניין, שלפעמים, שהרבי מדייק, ממשיך בכיוון הזה עוד יותר. הרבי אומר, לפעמים רש"י עושה הקדמה לפירוש שלו. לפעמים הוא מביא כמה פירושים, ואומר לפני זה, זה הקדמה. לדוגמה, לפעמים הוא מביא שתי דעות, ואומר, ונחלקו בכך מישראל. יש אומרים כך, ויש אומרים כך. שואל הרבי, למה רש"י צריך להגיד פה הקדמה? בדרך כלל הוא לא אומר הקדמה, הוא אומר, מביא את הפסוק, אומר, רב מאיר אומר ככה, רב יהודה אומר ככה, למה פה הוא מביא הקדמה ונך לקובוי? אומר הרבי, בכיוון שבדרך כלל, כשמביאים כמה פירושים, אז כל הפירוש הראשון הוא יותר חזק, והפירוש השני פחות, יש מקרים ששני הפירושים הם שקולים, הם אותו דבר. אז כאן היה לרש"י בעיה. מכיוון שרש"י ידע שאנחנו נלמד ונחשוב שהפירוש הראשון שהוא מביא הוא יותר טוב, והרי במקרה שלנו הספציפי, שני הפירושים אותו דבר, אז מה יעשה? לכן רש"י עשה פה הקדמה מיוחדת. נחלק ובריחך מישראל, רש"י רוצה להגיד דבר ראשון, יש פה מחלוקת, ושניהם צודקים אותו דבר, אין הבדל, שניהם באותו מידה. אז פה אנחנו רואים איך שהרבי לוקח את השיטת הדיוק הזאת וממשיך אותה הלאה. לא רק להגיד שכל פירוש, הפירוש הראשון יותר טוב מהפירוש השני, אלא שיש מקרים חריגים שבהם זה לא ככה. מה שמעניין עוד יותר, שיש פה עוד יותר עמוק, שאחרי שהרבי מסביר את כל זה, זה לפעמים, לא בכל השיחות, אחרי שהרבי אומר, במקרה הספציפי הזה, שני הפירושים אותו דבר, הרבי אומר, אבל אחרי הכל, מזה שרש"י הביא את זה ראשון, אז סוף סוף יש פה איזשהו מעלה יותר מהשני. זאת אומרת, יש פה חידוש אגבי חידוש אגבי חידוש. אנשים אחרים, בכלל לא לומדים את זה, אחרים לומדים את הרש"י, יש שתי פירושים, בסדר, מה? דבר ראשון הרי מלמד אותנו שהפירוש הראשון יותר טוב מהשני. זה דיוק בכלל. אחר כך הוא אומר לנו שלפעמים זה לא ככה, וגם במקרים שזה כן אותו דבר, בכל זאת, מזה שרש"י הביא את זה ראשון, יש פה איזשהו משהו על פרסידס, משהו שזה יותר טוב. אז זה נקודה אחת שמאוד מאוד בולט בתורה של הרבי, העניין שכל דבר זה מדויק, כל דבר זה... נקודה שנייה שרואים מאוד חזק, זה שכל דבר זה נכון. לכאורה, מה החידוש? אם כל דבר מדויק, אז בטח שהוא גם נכון. מה אני מתכוון להגיד שמדויק וגם נכון. יש כאלה שמדייקים, יש כאלה שלוקחים רמב״ם, הם מדייקים בו מאוד. אומרים, ברמב״ם צריך לדייק, כי הרמב״ם זה נכון. אבל יש דברים שלא צריך לדייק בהם מלכתחילה, כי זה בכלל לא נכון. אם יש בגמרא, יש בגמרא סוגיה, יש כל מיני אבי אמינא, ויש מסקנה. במסקנה זה קודש קודשי, אבל האב האמינה. רק האב האמינה. צריך להתחיל בדיוק ללמוד שם מה קרה. זה רק האב האמינה. אז לכן אני אומר, לא תמיד, לפעמים יש אחד שיכול לחשוב על כל דבר, לדייק בכל דבר, אבל יש דברים שהם לא נכונים בכלל. הם לא נכונים, הם לא לגמרי נכונים. אז אצל הרבי גם כן מאוד חזק, הנקודה הזאת שלא. אין כזה דבר. אם זה כתוב בתורה, אפילו שזה כתוב בתור האב האמינה, ואפילו שזה כתוב בתור דעה שלא להלכה, ואפילו אם כתוב בדוסאי זה בכל זאת אם זה כתוב בתורה אם זה מובא בתורה זה נכון ולא רק זה נכון זה גם מדויק דוגמה שהעניין של השמות של הפרשיות זה גם דבר מאוד מעניין בתורה בזכות הסיכס יש כמה שיחות כאלה שהרבי מדבר על השמות של הפרשיות למה השם של הפרשה הוא כזה מי אמר בכלל שהשם הזה הוא נכון מי אמר שהשם אולי סתם כתבו שהכניסו שם זה בכלל חידוש זה לא רק החידוש בזה שהוא מסביר את זה החידוש בכלל שהוא מסתכל על זה כן, אצל אחרים, מי בכלל מסתכל על זה? מה זה משנה איזה שם יש לפרשה? מה שכתוב בפרשה זה חשוב, מה שכתוב ברש"י זה חשוב. מה זה משנה השם של הפרשה? אצל הרבי לא, אם זה המנהג, וזה מה שכתוב, אז צריך לבלוע מישהו, ככה יוצא שם בשיחה, שיש מצבים נדירים שצריך לבלוע מישהו, מישהו שמפריע לך, צריך לבלוע אותו, אל תבלע אותו בתור תנין, בתור תנין שעושה את זה בהתלהבות וברעבתנות, תעשה את זה כמו מתה, אדיש, בצורה אדישה, קרירה, בלי הרבה חיות. אז עבור את עצמו כשיפה כשלעצמו, אבל כשזה מגיע אחרי כל השיחה, שבכל השיחה זה לא כל השיחה, רוב השיחה מדברת בפלפולים שלמים, כל המפורשים של רש"י, איך ככה ואיך ככה, אבל בסוף, אחרי הכל, הוא מחבר את זה שזה יהיה חי בחיים שלנו. איך שזה מתחבר לנו, כל הסיפור היפה הזה, זה לא רק משהו שהיה פעם במצרים, אלא זה ממש מחובר אלינו. אז יש שלוש דברים שאמרנו בינתיים, שכל דבר מדויק, נכון, חי, והדבר האחרון, זה שאחד בולט בתורה של הרבי, זה שכל דבר בתורה הוא מחובר לדברים אחרים. כשלומדים סוגיה אחת, זה דבר מאוד מעניין לראות איך שהרבי מראה לנו, איך שמתוך הסוגיה הזאת, הרעיון של הסוגיה הזאת קשור לסוגיה אחרת. יש את זה הרבה, זה לא חידוש של הרבי כמובן, זה נמצא אצל הרוגוצ'ובר הרבה, יש את העניין של מה שנקרא לשיטוסי, שהוא מוצא איך שמחלוקת אחת פה, קשורה למחלוקת אחת פה, ודברים מאוד מיוחדים בנושא הזה. אבל גם אצל הרבי רואים את זה, ואפילו יותר חזק, את הנושא הזה, איך שכל דבר בתורה, הוא מחבר אותו לדברים אחרים לגמרי, דברים, סוגיה אחת, ויש מחלוקת של רבי שמואל ורבי עקיבא, לגבי ברכת כהנים. אז הרבי אומר שהמחלוקת שלהם הזאת, זה בא בגלל שיש מחלוקת בין רבי שמואל ורבי עקיבא בעניין עבודה זרה. מה הקשר ברכת כהנים, עבודה זרה? יש איזה, אני לא אכנס פה עכשיו להגיד את זה, זה מסובך, אבל משה מאוד בולט, באמת גם כן אחד הדברים שהכי בולטים בתורה של הרבי, זה שהוא כל דבר בתורה מחובר לסוגיות אחרות, שלא לדבר כמובן על העניין של חיבור ניגלה וחסידס, שזה עוד יותר בולט. נסיים רק במשהו למייסה, מכיוון שדיברתי, הנקודה האחרונה שדיברתי, זה הנקודה הזאת שאצל הרבי רואי כל דבר שמחובר, אז אחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לעשות, להפיץ את הקוטי סיכס, זה באמת להיות מחוברים לזה. לפעמים יש מצב ש... אני רוצה לשמוע מישהו שחוזר שיחה. וזה נראה לא מספיק מחובר לשיחה. מה מתכוון? מישהו בא, לוקח את השיחה, מתחיל להגיד, הרבי שואל ככה, ועוד שואל הרבי ככה, ועוד שואל הרבי שאלה שלישית, ועוד שואל הרבי, מתרץ הרבי ככה. כשזה נשמע מהצד, זה נשמע כאילו, אותי זה לא מעניין. הרבי שואל, אז הרבי עונה. זה לא עניין שלי. זה לא מעניין אותי, זה לא מחובר אליי. הרבי שואל, שאלות שלו, שאלות של רבי. מה אנחנו מבינים ברבי, והרבי גם עונה. אז אני אומר לכם מה שהרבי שואל, מה שהרבי עונה. כמובן שלא ככה הרבי רצה שילמדו את הליקוטי סיכס. הרבי רצה שילמדו את הליקוטי סיכס בצורה כזאת, שזה לא שהרבי שואל והרבי עונה, אלא אם הרבי שואל שאלה, זאת אומרת שיש פה שאלה באמת. כשאני חוזר על השיחה, אני לא חייב להגיד שהרבי שואל, אני יכול להגיד אני שואל, זו שאלה שלי. ראיתי את זה בשיחה, אבל עכשיו זה כבר שאלה שלי, זה כבר לא שאלה של הרבי. אני שואל, אני לא מובן, משהו פה לא מסתדר, זה משהו תמוע. ואחרי שאני שואל את השאלה חזק בצורה באמת מתאימה, שבאמת זו שאלה שלי, לא רק שאלה של הרבי, אז גם התשובה מתקבלת באופן אחר לגמרי. אם זו שאלה של הרבי, אז גם התשובה של הרבי וזהו, זה לא אני מחובר לזה. אם אני רוצה באמת שהשיחות של הרבי יעברו דרכי למישהו אחר, נחזור על... אז אני צריך להגיד את השיחה בצורה כזאת, שזו שאלה שלי, ואת התשובה אני מבין, כמובן שצריך להגיד שידעו שזה מגיע מהרבי, אבל לא... לא, לא, אני לא חושב שזה נכון להגיד כל שנייה, הרבי שואל, הרבי, הרבי, ברור שאתה חוזר פה שיחה של הרבי, אבל הנקודה היא שצריך להיות שזה באמת, זה עניין שלך, זה מתחבר איתך, וכמו שידוע שהרבי מאוד רצה, שלא רק שילמדו את הליקוטי סיכס, אלא הרבי מאוד רצה שישאלו שאלות, והיה פעם אחת שהרבי בעצמו, שהרבי סיפר, יצא, כשהתחילו לצאת את הקובצי אורס, אז היה הרב מלך צביבל, עליו השלום, במוריסטון, שהם התחילו להוציא קובצים של הערות בליקוטי סיכס, אז הוא בא לרבי, ובפעם הרי זה את הרבי ביחידס, והוא שאל את הרבי אם הרבי מרוצה מהאורס. הוא לא ידע, כי הרבי לא התייחס לזה. הרבי אמר, בטח שאני מרוצה מאוד מהאורס, והרבי אמר, אני אגיד לך, היה רב אחד ששאל אותי שאלה על הליקוטי סיכס. רב אחד ששאל אותי שאלה על הליקוטי סיכס שיצא, ולא עניתי לו, לקחתי את הקובץ האורס ושלחתי לו. ואת הרבי בעצמו שלח את הקובץ האורס של הבחורים, של הזה, ושלח את זה לרב, שהרב יראה מה הבחורים כתבו. ואת הרבי לא רוצה שאנחנו נחזור על השיחה כמו טוקי, אלא שזה עניין שלנו, זה עניין שאנחנו מחדשים בזה ואפילו. ועוד הערה קטנה, שאולי כדאי גם כן להעיר על זה, שחוזרים שיחה באמת בפני, בפרט שהם חוזרים שיחה במקומות אחרים, שיש שם קהל לא רק מאנש, את צריך גם להשתדל לחבר את השיחה לקהל. חוץ מזה שדיברנו שהבן אדם בעצמו שחוזר את השיחה, צריך להיות מחובר לזה ולא רק לחזור על זה כתירו מסיני. אז יש גם עניין לחבר את הקהל כמובן, זה לא רק עניין שאתה תגיד וישמעו את זה, אלא לחבר אותם עם זה. אז פה אני חושב שיש איזו טעות קטנה לפעמים בעניין הזה, שלפעמים אנשים חוזרים על שיחה מסוימת בפני קהל, והם רוצים להרשים את הציבור. אז הם אומרים, פה עכשיו אנחנו נגיד חידוש של הרבי, שאף אחד מהמפורשים לא אומר את זה, וזה חידוש רק של הרבי, וזה משהו פצצה. לפעמים זה טוב לעשות את זה, אבל לפעמים זה לא נכון. אולי עכשיו לפעמים זה לא נכון, לפעמים באמת זה לא נכון. אבל בדרך כלל, רוב הדברים שהרבי אומר ליקוטי סיכס, כמובן שזה חידוש של הרבי, המסקנה הסופית, אבל יש איזשהו הקדמה קודם, יש איזה רקע קודם, זה לא מגיע. ולפעמים, בפני אנשים שהם לא מוגדרים חסידים 100%, הם לא אוהבים, לפעמים זה לא עושה להם טוב לשמוע את זה, הם לא רוצים לשמוע שאתה אומר, הרבי פה ואומר פה משהו נגד כולם, רק הרבי יכול להגיד את זה. הם לא אוהבים לשמוע את זה, זה המציאות. לא משנה למה, אבל זה המציאות. אז בשביל לחבר באמת את הקהל ליקוטי סיכס, אז אני חושב, לא שמעתי את זה מאף אחד, אבל ככה, שכדאי דווקא כן להדגיש, לא לנסות לעשות את החידוש של הרבי כמשהו חדש ומקורי, שאף אחד לא חשב על זה, לא, בפירוש הפוך. הרי בתוך הליקוטי סיכס, כמו שכל אחד יודע, יש הרבה מפורשים, יש הרבה, זה לא מגיע ישר מהשמיים. אז בפירוש, להשתדל להדגיש, לדבר, לחזור על השיחה בצורה כזאת, שיש מפורשים שכבר דיברו על זה, וכבר שאלו את זה, וענו ככה, וענו ככה, והתירוץ של הרבי דומה לתירוץ של המפורש הזה והזה. כמובן שהרבי מוסיף, ומרחיב בזה, וממשיך הלאה, אבל לא צריך תמיד, בדרך כלל זה גם לא נכון, בדרך כלל, גם במקרים שזה כן נכון, לא צריך כל כך לנסות, אולי מה שטוב בתוכנו, לא תמיד טוב במקומות אחרים. נסיים, באמת בזכות שאנחנו נפיץ את הליקוטי סיכס כמו שצריך, אז כמו שהרבי פעם דיבר, הרבי פעם דיבר על הליקוטי תירה, הרבי אמר שכל דבר, יש ספרים שקוראים להם בשם ליקוטים, יש ליקוטי אומור עם טניה, יש ליקוטי תירה, הרבי אמר שגם הרמב״ם זה ליקוט, ככה הרבי דיבר אז, הרמב״ם קורא לעצמו, מקבץ לכל התירו שבעל פה. הרבי אמר שבזכות שהם לומדים בספרים האלה שהם ליקוטים, אז זה מזרז את מה שכתוב, ואתם תלוקטו לאחוד אחוד, בני ישראל, העניין של ליקוט שהקדוש ברוך הוא ילקט את כולם בקורם ממש.
תודה וישר כוח גדול לרב לאופר, על הדברים הנפלאים והגילויים המרתקים ששמענו כאן. הרב דוברוסקין הזכיר קודם שעיקר הזמן שהרב גילה תורה לחסידים היה יותר בשיחות קודש, בהתוועדויות, בשונה מהרבים הקודמים שהיו אומרים יותר מהמורים. יחד עם זה, ברור שגם אצל הרב ראינו עניין ייחודי דווקא במאמורים, דברי אלוקים חיים. הרב קיבל את הנשיא אסי מיימר, עד היום מקווים שנזכה תקף ומיד לשמוע שוב מאמורים. זכינו ללמעלה מ-1,500 מאמורים שהרב אמר. זכינו שהרב הגיע בשנים היותר מאוחרות מאמרים מוגעים. נבקש מהרב החוסיד רב אליהו קירשנבוים, משפיע כאן בישיבה, לדבר על מאמורי רבינו. בבקשה.
אנחנו נמצאים כאן עכשיו במושב שנקרא מושב מיוחד עיסוק בתירס הדיר השבי. ביקשו שנעסוק בעניין של המאמור יחסידי של הרב. אני לא רואה את עצמי ראוי לבוא להגדיר מאפיינים כאלה ואחרים למאמורים האלה ביחס למאמורים האחרים, בפרט שכבר עסקו בזה רבים וטובים. והעיקר שבמקום לעסוק בערום של חסידס ובמאפיינים כאלה, אפשר פשוט לחזור עניינים מגוף היתר. על ידי זה מחדד יותר את הנקודות המיוחדות שבמאמורים. המושב הזה נקבע בשייכות לעניין החביבו של הדיר השביעי. החביבו של הדיר השביעי הרי מדבר כבר במיימר הראשון, המיימר של בוסי לגני. שם הרב עושה מרחיב מאוד בכל המיוחד של החביבו של הדיר של השביעי. הרב אומר שם כמה נקודות מאוד מעניינות. מצד אחד, השביעי, המיוחד שלו זה זה שהוא, אומרים השביעי, המילה שביעי מתארת את זה שהוא שביעי לראשון. יש איזשהו משהו, איזשהו עניין חשוב ונעלה, עניין ראשון שהתחיל, והגיע ועבר ממנו שבע שלבים. אז כל העניין הזה של כל השביעין חביבין מדגיש את מיילס השביעי, את מיילס הראשון. השביעי הוא שביעי לראשון, הוא המשך, הוא מסיים, הוא מביא לידי סיום איזשהו תהליך שהתחיל הראשון. מצד שני אומרים, כל השביעין חביבין, שיש איזו חביבות מיוחדת בשביעי. זאת אומרת שהביטוי הזה שכל השביעין חביבין, שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן, מחדד שני קצוות. מצד אחד, יש פה המשכיות, התחיל איזשהו עניין נעלה מאוד, והעניין הזה ממשיך הלאה עד כדי שביעי. מצד שני, כשזה מגיע באמת לידי שביעי, אז העניין בא לידי גמר. יש לו איזשהו, ואז יש איזשהו, אוי רואי לאל כולון, או איזשהו חביבוס מיוחדת שיש בשלב הזה של השביעי, ככה לא שאין שלמד, או שהוא לשביעין חביבין. הרבי אומר גם כן שזה העניין שמשה רבינו סיים וגמר את המשוכי, הוריד את התיר למטה, הוריד את השכינה למטה. זה הסיום והגמר. אפשר אולי לדמות את זה, כמו בניגלה, יש מלכס מקה ופטיש. יכול להיות אחד בונה בניין שלם, יש בזה הרבה עבודה, ובניין יפה וגדול, ויש את המקה ופטיש. המקה ופטיש, גם על פי ניגלה, יש לו חשיבות מיוחדת, הוא הגומר ומשלים את כל העניין. מצד אחד, הוא סיום העניין כולו, זה מדגיש את כל החביבות של הבניין כולו. מצד שני, יש משהו מיוחד בסיום, הוא המשלים, הוא המסיים את התמונה כולה, ועל ידי זה הכל נעשה, מקבל חביבות וחשיבות אחרת לגמרי. הנקודה הזו, ששבי, זה החביב שלו, שהוא מסיים את העניינים של הראשון, כדומה, זה מאוד בולט בדברי חסידי שהרב מדבר. כמו שהזכירו קודם, יש הרבה עניינים בתירה של הרב, יש דברים שיותר, שאגיד שהרב יותר חידש ויותר ידגיש, אבל דברי חסידס, דברי ליקים חיים, לחזור חסידס, להגיד מאמור חסידס, לדבר חסידס, זה דבר, זה החידוש הכי מיוחד של חסידס חבד, התחיל אלתר רב, שהתחיל לבאר חסידס, לגלות חסידס חבד בעולם. זה נמשך שבע דורות, והרב דיר השבי, זה הדור שמסיים וגומר את העניין הזה. ובעניין הזה של דברי חסידי של הרב מאוד בולט, איך שזה בעצם, באמת סיום של בניין שלם, של תורה שלמה שגידלו רבי סיין נשיאינו. והסיום הוא לא רק איזשהו עוד שלב קטן שמתקדמים עוד קצת. בסיום יש איזה חביבוס מיוחד, איזה משהו משלים את כללות הבניין כולו ונותן לו פאר חדש, נותן חיות חדשה בכל העניין. ורואים את זה בהרבה עניינים, זה דבר, זה אומנם נוגע, זה גם קצת בערום, אבל זה דבר שנוגע גם לגוף הלימוד עצמו. אנחנו רואים בהרבה עניינים בחסידס, שנושאים בחסידס, נושאים שקשורים לתירו מצווה, לכבון הסברי, הרבה דברים שחסידס עוסקת בהם, יש את העניין איך שזה מוסבר עד הרבה, ויש את אותו עניין גוף איך שהרבה עוסק בו, כמובן מבוסס על מה שמבואר לפני זה, אבל כשהרבה מכניס בזה איזשהו טעם חדש, איזו חיות חדשה, בדרך כלל זה מתקשר עם כבון הסבריה, עם הכבון של העצמוס בבריאה, הייחוד של יהודים עם עצמוס עצמו, עם הקודש ברוך הוא עצמו. יש הרבה דברים שכפי שנתברו בחסידס, זה באופן שזה, אפשר לקרוא, הרבה קורא לזה ככה בעצמו, איך שזה מצד גדרי הגילוי, מצד סדר השתלשלוס, ויש את העומק של העניין כפי שהוא מצד כבון עשה עצמוס. אז אולי פשוט נביא דוגמה או שתיים לעניין כזה. יש שאלה מפורסמת, יש את זה בהרבה ספרים, אבל גם בספרי חסידס. מדוע הקודש ברוך הוא סידר את העולם הזה, הן בגשמיץ והן ברוכניס, באופן כזה שבן אדם צריך כדי להצליח בחיים שלו בגשמיץ, וגם בעיקר בן שנוגע לזה לענייננו, זה נוגע ברוכניס, הוא צריך יגיע ועמל. האדם צריך להתגיע. הרי אנחנו יודעים שטבע הטבע והיטיב, הקודש ברוך הוא תכליס הטבע, הקודש ברוך הוא רוצה משפיע רק טבע. אז למה סדר הבריאה הוא באופן כזה שכל דבר בעולם הזה דורש, כל דבר שבאדם צריך להגיע אליו, להשיג אותו, הוא צריך להתייגע. העניין הזה מובא כבר בספרים לפני חסידס, אבל גם בחסידס מעריכים בזה. בדרך מצווי סכו ומצווה סמילה, בחלק השני המיימר מחולק לשניים, במצווה סמילה, אז כמובן מיד בהתחלת החלק השני, אז הרב עצמך צדק מביא דברי המדרש, רשרה בתחילת בראשיס, מגע לאודום הראשין, אז שם המבואר, יש שם שאלה, שמין אחד ניגש לרבי עקיבא ושאל אותו, אם הקודש ברוך הוא שונא את האורלה, אז למה הוא ברא את האורלה? אורלה זה דבר כזה שיהודי נברא עם זה, זה חלק מהגוף שלו, וזה חלק כזה שהוא נצטווה להסיר אותו. אם זה דבר פסול ורע, כמו שמוסבר שאורלה זה קשור לקליפס, לכן צריך להוריד, להוציא את זה ממנו וכולו, אז למה הקודש ברוך הוא ברא את זה מלכתחילה? זה משהו מוזר, זה משהו מלכתחילה. הקודש ברוך הוא בורא, הקודש ברוך הוא, עוד פעם, הקודש ברוך הוא בורא לכאורה בתכלס השלמות הגוף של היהודי, ויש פה איזה משהו שאיך שהוא נולד צריך להסיר אותו. למה? זה פשט, הרב מסביר את הפשט של השאלה, ופשט, המין רצה להוכיח, לשאול, המינים תמיד היו מצירים, מקשים לישראל על, על, על העניינים של המצווס, על קונים באמונה. הוא רוצה לשאול, אתם רוצים להגיד שאורלה זה דבר רע? הרי הקודש ברוך הוא ברא את זה. זה דבר טוב, זה חלק, זה, ולא צריך להסיר את זה. אבל הרב לוקח את זה לשאלה הכללית הזו, שאורלה זה מסמל את העניין של קליפסת מייס, יש קליפס נגה, יש טרי וסטי ורע. ואדם לא מקבל את הכל מן המוכן, ואדם צריך להתייגע כדי להפריד טבע מרע, להפריד את הטבע ולדחות את הרע. וזה כלולוס אביד עשה אותם פה באילו מה זה. ועל זה, זה הייתה השאלה של המין, בעומק העניין, למה הקודש ברוך הוא ברא את, העניין, את העולם באופן כזה, שכדי להגיע אל הטוב ואל המובחר, צריך להתייגע ולהילחם עם הרע ולדחות אותו. למה אי אפשר מלכתחיל עליי, יציג את הכל טוב? למה הכל לא יכול לבוא מן המוכן לאדם? טבע טיב להיטיב. אז על זה עונה רבי עקיבא למין, בשתי מילים, תורמוסין צריכין תיקון. תורמוסין צריכין תיקון. יש כזה דבר, ירק כזה שנקרא תורמוס, כדי להכין אותו, שהוא יהיה ראוי למאכל, הוא מאוד מר, כדי שהוא יהיה ראוי למאכל, צריך לשלוק אותו הרבה, צריך להתעסק איתו הרבה, 7 פעמים, ואז הוא ראוי, ואז הוא נהיה מתוק. רוצה בפשטוס, אז הרב אומר, זה, התשובה פה, שגם בגשמיץ אנחנו רואים שבן אדם יגיע, יצליח להכשיר משהו לאכילה ויצא מזה משהו טוב, אז הוא צריך קצת לעבוד. והביור, והרב מרחיב את הביור, אז הוא בא בכמה מקורות בחסידס, שהנקודה היא שהקודש ברוך הוא מצד תכליס הטיב גוף, הקודש ברוך הוא לא רצה לתת לבני אדם שהכל יבוא עליהם באופן של מתנת חינם, נעמו דקיסופה. זה נקרא לחם שיש בו בושה. כשאדם מקבל, הטבע של בן אדם, זה שהוא מקבל הכל מאחרים, בן אדם רגיל, בן אדם נורמלי, שהוא הכל מקבל מאחרים, אז זה גורם לו בושה, ביזיון, הוא לא מרגיש שלם עם זה. אז יש לבן אדם סיפוק הרבה יותר, כשהוא מתייגע על עניין ועמל בו ומצליח בו בסוף, אז זה גורם לו סיפוק, הוא מרגיש מחובר לזה. אז מכיוון, וזה תכליס הטיב, שבאדם ירגיש, מה שלא שנחזל, זה מובא בהקשר הזה, עוד אומרי צה בקו שלו, עם איטישו קאבין של חבירי, ואדם יכול לתת לשני איטישו קאבין, אבל הבאדם לא קאבין לא רוצה את זה. הוא מעדיף קו שלא יהיה, קו שהוא מתייגע עליו, יותר מתישו קווין של חברי. ככה זה טבע האדם. לכן הקודש ברוך הוא ברא, ככה זה בגשמיס, תורמוס, זה הפשעת תורמוס עם צריך עם תיקון, ואדם מתייגע בגשמיס, להרוויח, להכין אוכל, כל משהו, להכין בית, לכל משהו צריך, בעניין אילו מה זה, אז הוא מרגיש שייך לזה, הוא מרגיש שהוא עובד, והוא לא מקבל מתנת חינם מאחרים, הוא לא תלוי, הוא לא רק מקבל, הוא פועל בעצמו, ועל דרך זה ברוכניס, זה מה שמדבר שם, בעיקר במים, ועל דרך זה ברוכניס, כל העניין של אביד, בילומה זה, אביד עשה בירורי, לברר את הטבע מן הרע, להמשיך עיר אלוקי בילומה זה, על די מייסי אמיציס, יהודי פועל בילומה זה, ועל ידי זה הוא מרגיש שהוא עושה, הוא פועל, אז זה הטוב השלים, זה לא שנצמח צק, זה הטוב השלים על המקבלים, אז הוא מחובר לאביד שהוא עושה, לעניין שהוא ממשיך. ככה מבואר העניין וכמה מקומות בחסידס. אבל פה נשאלת מצד אחד שאלה פשוטה, כל אחד ששואל, שלומדים את זה עם יהודי פשוט, הוא גם שואל את השאלה, והרב גם שואל את השאלה הזו. כשהרב מדבר בעניין הזה, הרב גם שואל את השאלה, שאלה פשוטה. איחור, כל הביאור הזה שאנחנו אומרים שטבע, שהטבע של האדם שנמה דקיסוף, וכשהוא מקבל מלמיילו, הוא מקבל מאחרים, אז הוא מתבייש, אין לו בזה סיפוק, אין לו בזה גשמק, זה הכל טבע שככה הקדוש ברוך הוא ברא. הו גוף הקשה. למה הקדוש ברוך הוא ברא כזה טבע שבן אדם צריך שרוצה לעבוד בעצמו ואז הוא נהנה ואז הוא מרגיש סיפור ואז יש לו גשמק בזה. אז יש לו תיינוק בעניין. הקדוש ברוך הוא יכל לברוא כמו שהוא ברא את הטבע הזה. יכל לברוא טבע אחר שהכל יבוא בקלות ויהיה לזה סיפוק. לכאורה התירוץ הזה לא מתרץ את הקושייה כששואלים את השאלה כלפי מי לא. השאלה פשוטה והרב שואל אותה. ופה הרב אומר כמה הדגשים חדשים בכל הביור של העניין הזה. יש בזה בכמה מקומות. במקום אחד הרב אומר, בהרחבה הרב עוסק בזה, זה בהתוודויות של יהודה לפני סנטוף של עמד בייז, ואחרי זה גם יצא במוגה. יש בכמה מקומות העניין הזה, שנכון ודאי הקודש ברוך הוא לא מוכח בטבע הזה, הקודש ברוך הוא למעלה מהטבע הזה, למעלה מהשלמות הזה, שכשבן אדם מתייגע, אז הוא מקבל הנאה מיוחדת, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל בשום דבר, בשום טבע. אבל יש פה עניין אחר. אחד ההבדלים בין ניברו לבירא, ההבדל המהותי, ניברו הוא מקבל. בירא זה משפיע. ניברו אין לו שום קיום מצד העצמי. הוא אפשרי המציס, הוא היום נמצא, אתמול הוא לא היה. כל הקיום שלו, עצם היסבו שלו, עצם הקיום שלו, עצם החי שלו, כל מה שיש לו, הוא מקבל. בוא יראה, כזה מציס, מחויב המציס, הוא נמצא מחמסה עצמאי, הוא נותן את המציס לכל נמצא. אז בוא יראה וניברה זה בעצם, ההגדרה המהותית, זה משפיע וזה מקבל, זה בעצם מהוסי מקבל, אין לו כלום מצד עצמאי. הכל הוא מקבל בחסד חינו מביסבוס, מעין ואפס המוחלט ליש, כל עצם מציאוס מתחדש. ובוא יראה, עצם מחויב המציאוס, הוא מציאוס מעצמוס, הוא מחמס עצמוי, ולא זקוק במציאותו לאף אחד. אז זה ההבדל המהותי שמשפיע מקבל. הקדוש ברוך הוא רצה, הטוב הוא השלים לבני ישראל, מה זה הטוב השלים? או שיהודי יישאר לא רק במצב של מקבל, לא רק במצב של ניברו רגיל שכל מציאות היא רק מקבל, אלא גם כן באופן שהוא יתאחד עם הקודש ברוך הוא, עד כדי כך, שיהיה לו גם את העניין הזה שהוא הופך להיות משפיע. זה מבטא את השותפות, את ההתאחדות המוחלטת של יהודי, של נשומת ישראל, ואצוס אינסייף, שכמו שאצוס אינסייף משפיע ופועל, איסבוס, יש מעין, מעין ואף סמוכות הוא פועל יש, ככה גם נשומת ישראל יכולים לפעול חידוש במאי סבריישיס. על פי זה, וזה הטוב השלימו, זה יושב בלושין, זה ביור חדש יותר, עמוק יותר, אבל זה עומק במה שכתוב קודם, זה הטוב השלימו למקבל, שהוא לא רק נשאר בגדר מקבל, הוא הופך להיות משפיע, הוא מתאחד עם מציס, הקודש ברוך הוא עד כדי כך, שמצד גדרי המציס שלו הוא פועל משהו חדש בבריאה, משהו שבלעדי זה לא היה קיים, זה הטוב השלימו, זה לא מצד איזה טבע קדום שאנחנו מוכרחים בו, שבאדם יש לו סיפוק שהוא עושה בהגיע קו. ככה זה המציא של הקודש ברוך הוא, מציא של עצמוס אינסייף, שהוא משפיע, שבחויב המציא, וההתאחדות של יהודים עם עצמוס אינסייף, זה בזה שהם הופכים להיות משפיע. באופן, במקום אחר הרב מדגיש קצת נקודה נוספת, זה קשור לזה, לכלולוס הכוונה. הכוונה, כוונה זה העצמוסי, שיהיה דיר להסבורך בתחתיני. זה כוונה הזוי בעצמוסי של הקודש ברוך הוא. והדירה בתחתינים, זה נקודה אחת שיהיה דירה בתחתינים, אבל יש בזה כמה פרטים שקשורים הכל זה וזה. הדירה היא שהתחתינים עצמם יהפכו להיות דירה להסבורך, ובאופן, מכיוון שרוצים שהתחתינים עצמם יעשו, זה צריך להיות על די אבידה סעודום, ובעניינים של תחתינים, עניינים של איסקפי ואיספרי, כמו שאומרים. מכיוון שכוון עשה עצמוס קשור לאבידה סעודום, שיהיה אבידה סעודום, אז לכן נוצר כזה שפע, נוצר כזה טבע במציא סעודום, שהתכונה הנפשית שלו, תכונה עמוקה מאוד בנפש שלו, שהתיינוג האמיתי שלו, זה כאשר הוא פועל באבידוסי. איך שלא יהיה, זה רק קנית של כאן, קנית של כאן, אנחנו רואים פה בביור הזה, שאיך שהרב לוקח עניין שמבואר במאמורים קודם, ומציין למאמורים, אבל שואל עוד שאלה, ומוסיף פה עוד נדבך. זה כבר לא העניין כפי שהוא מצד סדר השתל, מצד כללים שנקבעו כבר, הרב מגיע לעניין איכשהו מרשיסוי, ומבאר את העניין כפי שזה מצד העצמוס, רוצים שיהודים יתאחדו עם נשומת ישראל מושרשות בעצמוס אינסייף, ורוצים שהם יתאחדו עם עצמוס אינסייף בתכלס אינסייף, שיהיה הטוב או שלמו, זו התאחדות מוחלטת עם הקודש ברוך הוא, וזה על ידי זה שהמקבל הופך להיות גם כן משפיע. וזה נותן חייס וגשמק לכל התשובה לשאלה, זה לא משהו חדש. זה בתוך המילים, בתוך אותו ביור של מה שמדובר לפני זה בחסידות, אבל זה רק ממתיק את זה, מעמיק את זה יותר. על דרך זה יש בעוד כמה עניינים. שהרב, רואים את זה בריבוי עצום של דברים, כמעט בכל נושא שהרב מתעסק בו, אז הרב מביא מרביסי נשיאינו את הביורים, זה בעצם המאמורים, המאמורים המוגויים, בפרט, כל המאמורים, במאמורים המוגויים זה מאוד בולט, איך שמבוססים בעצם על מאמורים קודמים, על ביורים קודמים, וזה נותן בזה תבלין, זה מחיה את זה מחדש. יש עוד דוגמה קצרה, יש במיצה סעמון הסלוקוס, בדרך מיצה סכו, בתחילת החלק הראשון של המצווה, של המים הרוסק, במיצה סעמון הסלוקוס, בעניין הזה של המצווה להאמין. מה זה, האם יש מצווה להאמין או לא? אז מובא שם שיש מחלקס ברישיינים. האם יש מצווה להאמין או שזה דבר שהוא לפני ציווי, הוא למעלה מציווי. יש את דעת הרמב״ם והרמב״ן, הזייר, חינוך, כמה וכמה מהרישיינים שמביאים את המצווה של המון הסלקוס, אני חייבי לקחו, כי הם מונים את זה כמצווה. אבל יש כנגד זה את דעת הבאג. הבאג אומר שהוא לא מונה את מצווה המון הסלקוס כמצווה. יש כאן ביורים, מה הסיבה של למה הבאג לא מונה את זה. יש את הביור שמובא מיד, גם במים רצו מובא כמה ביורים בזה, אבל יש את הביור, מה שמובא מהרב חסדוי, ספרי חקירה, שאם נגיד שאמונס מציא סכל זה מצווה, אז אמרנו שאמונס מציא סכל קודם לאמונס מציא סכל. זאת אומרת, אי אפשר להגיד מצווה, כל הקיום של מצווה נגזר מכך זה שיש מצב. אי אפשר להגיד שיש מצווה להאמין שיש מצב. אם יש מצווה להאמין שיש מצב, אז איך מתחיל כל העניין? אם אומרים שיש מצווה, חייבים לקבל הנחה קודמת לזה שיש מצווה שציווה את המצווה. ואז מכך זה שיש מצווה, הולכים לקיים את הציווי. זה שאלה חזקה. ובאמת, אף אחד לא, כדומני, אין תשובה לשאלה הזו. אף אחד לא פורך את השאלה הזו. ובאמת הרב מביא את הביור של אברבנאל, שבאמת המצווה ודאי שיש האמונה בעצם מציאו סבירה שקודמת לכל הציוויים, זה לא דבר שאפשר לצוות אותו, זה דבר שהוא הנחה קודמת לציוויים, ציוויים מבוססים אחרי שיש מצב, אחרי אמונה במצב ואז שייכים הציוויים. חייב להיות השורש ואז יש את הענפים. אז מה המצווה כן? המצווה היא להאמין שאותו מצב שכבר ידוע מציאוסי, אז אנחנו מצווים להאמין בשלימוס מציאותי, שהוא לא רק קיים בעצם קיומו, להאמין בעצם קיומו, להאמין בשלימוס מציאותי, שלימוס הוא שלימוס המציאות. יש את העניין, לא נכנס, יש ברחבה, יש את העניין איך שזה אברבנאל מסביר את זה על פי, על פי חקירר, לפי דרכו, ויש את העניין איך שהרב מסביר את זה במיימר. אבל מעניין, זה לא, לא, כמעט לא זוכה להתייחסות במיימר עצמו, מה, אז הרב מעריך שם שהאמון אל להאמין, המצווה להאמין, זה להאמין בשלימות מציאות, שהוא רום ונזיז גם מדרג הסחור, ושהקדוש ברוך הוא למעלה מדרג הסחור, מדרג הסיבב כל העמין, לא רק בממלא כל העמין, להאמין גם בסיבב. זה המצווה. מה באמת, נשאלת שאלה לכאורה, שאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים, מה באמת המקור לאמונה הבסיסית הראשונה, שיהודי מאמין שיש מצווה? שיש מצווה והוא נותן ציוויים, ולכן יהודי הולך לקיים את זה. מה המקור לזה? כפי שמשמע במיימר עצמו, הוא לא מתייחס לשאלה הזו ישירות, אבל מתוך העניינים וככה מסגנון הלשון, משמע שהוא מסביר אחר כך את ההבדל, יש עניין של סיבב כל העלמין, יש עניין של ממה לכל העלמין. ממה לכל העלמין זה השלימוס מציאותי, כפי שהיא על פי שיחל, כפי שהיא מוכחת מתוך השיחל, שאנחנו יודעים שאין דובר איסה עצמוי, אין דובר חי מעצמוי. יש כמו שבאדם רואה, לא שנשבת את זה של המיימר שמה, כמו שבאדם רואה גוף, יש גוף בלי חייס, בלי נפש, זה כבוסור ועצום מסמונוחים בקדיר, זה אין לזה שום חייס, זה לא שווה כלום, זה סתם בשר ואדם דוימם, אין לזה שום ערך. המיוחד שבן אדם זה שיש לו חייס, יש לו נפש, וזה דבר שנראה לעין. ההבדל בין גוף חי לגוף, אחמונסן לא חי, זה דבר שנראה בעין. אותו דבר גם כמגיע לגוף גודל לעולם כולו, שרואים שיש חייס הליקי בבריאה. זה הדבר שנראה לעין, ומה לכל האמינה? קדוש ברוך הוא, מה נשום, מה לסגוף, ככה קדוש ברוך הוא, מה לסילום, וזה ניכר מתוך מציאות הבריאה. אז זה אומר שהציווי הוא להאמין שיש גם סיב כל האמינה למעלה מהעיר שמלובש בבריאה. המשמעות במיימר, מה היסוד הראשוני לאמונה? זה העניין הזה, האמונה, מה שהשכל מכריח את המציא של עיר הממה לכל האמינה. רואים מציאות של עולם חי, ומילא יש בו חי שממלאת אותו, שזה העיר השייך לבריאה, האור המלובש בבריאה, שברך הבריאה מלובש בה. הרבה שואל את זה שאלה, יש בעריכות רבה באחד המקומות, הרבה מעריך מאוד על העניין הזה, על כל שם הרבה נקודות מאוד מעניינות. הרבה שואל שאלה, נגיד זה במילים, נגיד קודם כל איך הרבה אומר את זה, הרבה אומר שאנחנו צריכים להגיד, סתם הנחת יסוד כזו מעניינת, אנחנו צריכים להגיד שהאמונה שלפני הציוויים, יש לה מיילה וחשיבוס ביחס לאמונה שבה מחמת הציווי. הרי האמונה שלפני הציווי היא הסיב. התקיום האמונה שמצד הציווי בשלימוס מציאותי היא המסובב. אז מה למעלה ממה? מה קודם למה? סיב קודם למסובב. סיבה קודמת לתוצאה. היא קודמת לא רק בעניין של זמן, שהיא קודמת בזמן. צריך להגיד שהיא קודמת גם במיילה. וחשיבוס. לכאור, אם האמון מגיע, יוצא פה דבר מאוד מוזר. רבי לא מעריך, ברכים בזה, אבל זה יוצא פה דבר מוזר, שבעצם יהודים, המקור לאמונה של היהודי, זה באמון במה לכל מה שאנשומם, מה שהקדוש ברוך הוא, מה לסילומי, בעיר אליקי ששייך לבריאה ומלובש בה. זה המקור לאמון הראשונה שלו. אחרי שהוא יודע את זה, שיש מציא של מצב, אז הוא מקיים את הציוויים שלו, ואחד הציוויים שלו זה גם בעניין של אמונה, והוא הולך להאמין בשלימוס מציאותי, שהקדוש ברוך הוא בסבב כולם, בעיר נעלה יותר מהעיר שמלובש בבריאה. על פי זה יוצא דבר מוזר, שהאמונה שלפני הציווי היא נחותה יותר, היא במדרגה נמוכה יותר, מהאמונה שלאחר הציווי. זה אמונה בממלא, זה אמונה בסבב, זה לא רק עניין של דרגות, זה דרגות, זאת אומרת, זה בחינה אחרת בלוקוס, זה ההכרה של יהודי בקדוש ברוך הוא עצמו, בקדוש ברוך הוא כפי שהוא למעלה משייכוס לאילומס, מגיע רק אחרי שיהודי מגיע מתוך השכל. נשאל את זה בסגנון אחר, כל הסדר של יידישקייט, של תירו מצווס, של כל הבניין כולו, של היהדות, של החיים היהודיים של יהודי, הכל מתחיל מהוכחה שכלית, הוכחה שכלית שמכריחה את מציא סממה לכל עמית, שהקדוש ברוך הוא ממלא סילומי כמו נשומת שממלאת את הגוף, על זה בנוי כל הבניין. אז הרב באמת אומר, במיימר מדובר על העניין, הרב מתייחס למיימר של המון הסלוקוס, במיימר מדובר על העניין כפי שהוא מצד הגילויים, מצד הגילויים באמת, האמונה של לפני הציווי, היא למטה בדרגה מהאמונה של האחר הציווי. זה אמונה בממלא, ואמונה שנובעת מהשיכל, וזה אמונה שבסבב כל העמי, והיא קשורה לעניינים שלמיילה מהשיכל. אמונה, כשמע, אמונה. אמונה זה הקורא שלמיילה מהשיכל, זה לא לפי ההבנה והיגיון. אבל מה הרב אומר? הרב מביא איזה וורט קטן, קצר, שמובא בתיראיר, ומובא אחרי זה בהרבה מקומות. המובא בהקשר לעניין מסוים, כתוב שידוע שצמצום לא כפשוטי. ידוע, עם כל הפולמוס בעניין של הצמצום, צמצום לא כפשוטי, תראה בסבר, שהצמצום לא כפשוטי. יהיו כאלה שסברו שזה כפשוטי, חוץ מזה שהצמצום כפשוטי, לא כפשוטי, יש עוד נושא, שהצמצום היה באיר אינסוף, ולא בעצמוס אינסוף. גם הצמצום שלא כפשוטי זה רק באיר אינסוף, לא בעצמוס אינסוף. טוב, זה עניינים מאוד עמוקים, והאסכולה של העניין, אבל בהקשר הזה, אל תראה בכותב איזה מילה אחת, שהמויר לא נעשה בו שום צמצום ושום מסעלמוס, והלושן שאל תראה בו הוא המויר הוא בהסגלוס, ואז הוא מוסיף עוד שתי מילים, ולא כן אפילו תיני כסיועידים. לכן שם שומיים שוגו בפיקויל, ואפילו תיני כסיועידים. העניין הזה מובע בהרבה ברסיס, בהקשר הזה לעניין הזה שהצמצום לא היה במויר, אלא רק בויר. גם הצמצום של ליקי פשוט זה רק בויר ולא במויר. המויר הוא בהסגל, זה לא כן אפילו תיני כסיידים. אז גם זה צריך להבין את זה, זה עניין עמוק מאוד. אבל הרב אומר, צמצום, המויר, עצמוס אין סייף, לא היה בו שום צמצומים. עצמוס זה הקודש ברוך הוא עצמו, משהו למעלה מכל מעלה, כל שלימות, כל תואר, כל הגדרה, זה כבר גילויים ותוארים שנמשכו מהעצמוס. זה לא הקודש ברוך הוא עצמו, הקודש ברוך הוא עצמו לא מוכרח בזה, הקודש ברוך הוא למעלה לא מזה. והעניין הזה, עצם מציאוס הבוירה, עצם מציאוס כפישהו למעלה מכל תואר, מכל מעלה, מכל שלמות. אין סייף, בלי גבול, בלי, כל הדברים האלה, זה, 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 זה שלמויות. הקדוש ברוך הוא עצמו, זה העניין הזה, אין שום צמצום ואין שום הסתרה, וזה, ובמה זה בא לידי ביטוי? וזה שאפילו תינקס, תינקס שבשר, שאין להם שום דעס, שום הסוגה, שום ידיעה, שום יכולת בהבנה להגיע עם העניין של הוכחות שכליות ותפיסה, גם הם יודעים ששם שמיים שוגו בפיקויל. זה בגלל, למה שם שמיים שוגו בפיקויל? זה לא בגלל, זה בפרש, זה נראה עניין נחות, עניין סתם, עניין של מיצה סנושים, עניין של הרגל, חינוך, שחינך יובי, ככה הרגילו להגיד, מיצה סנושים מלומוד, או ככה הרגילו אותה להגיד, ברוך השם, להגיד, מוידע אני בבוקר. נתפל ברוך אתו, אל הקודש ברוך הוא. אבל האמת היא שהאמונה הפשוטה שנמצאת אצל כל היהודים הפשוטים, גם תינקיס, בגיל ובפרש, זה נובע מזה שהמויר, עצמוס אין סייף, נמצא בגיל ובכל מקום, ולזה לא שייך צמצום. וכפי שאנחנו יודעים שאמונה של יהודי, זה הרי מדבר בהרבה מקומות, במים מובעת הוצאה ובהרחבה, אמונה של יהודי לא נובעת מהסוג הססיכת שלו, מידיעה שלו, זה נובע מזה שהמויר עצמוס אין סייף מאיר אצלו בנפש. המויר בהסגלוס, ולכן יש אצלו אמונה בסיסית ויסודית, בעצם מציאוס הבוירה. כל השלבים אחר כך, מה שהוא מתבונן בזה, שהנאמן נשום ממעלה סגוף, ככה קודש ברוך הוא ממעלה סילומי, ויש עירה ממעלה כל העמין, ויש הוכחות לזה, אין דובור איסי עצמוי, ואין דובור חי מעצמי, וכל ההסברים וזה, זה הכל שלב ב'. אחרי זה יש שלב ג', מה שמזה הוא מבין, שיש שלימו של למעלה ממעלה כל העמין, יש עירה סיבב כל העמין, ויש שלימו של אינסייב, וכל מיני עניינים, וללמוד חסידס עד אינסוף, אפשר ללמוד חיים שלמים חסידס, זה מה שיעשו בביאס המשיח, עד אינסוף, ילמדו עוד ועוד, להעמיק מאוד ועוד בשלימוס, בקורס מציס הבויר. אבל כל זה אחרי הבסיס הראשון, שאצל יהודי יש אמון בעצם הנפש שלו, לא מחמסה עצמי, לא מחמסה מציס שלו מצד הידיע והאבונה שלו, מצד הסוגש שלו, מה שמתייחס למציא שלו, אלא מצד שהמויר, עצמוס אין סייף, בהסגלוס, לכן אפילו תיני כסיידים. והרב ככה לומד פשט במיימר. על פי זה יוצא שהאמונה הראשונה, שהיא הבסיס לכל הבניין כולו, היא נעלית הרבה יותר מהציווי שמקיימים מחמת האמונה הזו. הציוויים אחר כך זה להאמין בגילויים. וזה חשוב מאוד. אבל היסוד הראשון קשור לעצם מציס הקודש ברוך הוא משהו מחוי והמציס, ושהמציס הזה מאיר ונמצא אצל בנפש של כל יהודי מצד עצם זה שהוא יהודי, מצד זה שאיר אין סייף, עצמוס אין סייף מאיר בנפש. גם פה אנחנו רואים איך שהרב לוקח עניין איך שמתבהר במאמורים של רבי סיין נשיאינו, מצד אחד בלי הביור במאמורים של רבי סיין נשיאינו, אז לא, סתם להגיד המורי בהסגלו זה סתם מילים, אבל לוקחים, רואים בניין שלם, איך שמובהר מצד סדר השתל, שהוא מצד גדר הגילויים, איך שהרבי קורא לזה, במאמורי רבי סיין נשיאינו, והרבי מוסיף עוד מקשר, עוד וורט אחד, גם זה מאלתר רבי, אבל הקישור, מקשר את זה לעניין הזה, ושזה המהלך פה, שיש פה האמון הראשונה, ואחר כך את הקיום הציווי בשני אופנים, איך שזה בא בהמשך לזה, זה משלים את כל התמונה, ויש פה עניין חדש, העניין חי באופן אחר לגמרי. מכיוון שהעניין של חסידס זה כמו שהראינו בקונדוס עניין של תרס חסידס, שחסידס זה באופן כזה, הלבוש יעסוג וההסברים של חסידס זה באופן של כלבוש תחליפים ויחליפו, אני ארגש בהם העיקר מה שמקשרים לאינסייף לקודש ברוך הוא. לימוד של חסידס, התכלית זה לקשר יהודי לקודש ברוך הוא, לקבוע בנפש של הבן אדם, בנפש של היהודי, את הקודש ברוך הוא, אין לי מלבד, שבמילא שיתנהג בפי אל ממש, בחיים שלו בהתאם לזה. אז כשכל העניינים שלומדים את המאמורים של הרבי טוב, אז יש הרבה שמתלוננים באמת שקשה, שהמאמורים תמציתיים וקשים, וזה באמת נכון, ואחד הביאורים בזה זה לכאורה גם העניין הזה, זה מבוסס הכל על דברים קודמים, וכשלומדים, הרב נותן מרי מקיימס, כשלומדים טוב את העניין כפי שהוא מבואר לפני זה בחסידס, בעיון, זה נכון, זה לא פתרון קל, זה דורש העמקה, דורש זמן, אבל כשלומדים את זה טוב בעיון, את כל הסוגיה כולה, אחרי זה כשלומדים, מה הרב אומר בעניין, אחרי זה הכל מהיר באופן אחר, ואז יש חייס בזה, ואז זה מהיר, ואז באמת התחזה של חסידס, שזה יפעל, שהעניינים חודרים בנפש האדם, זה מקשר את כל העניין כולו, את כל הבניין כולו, לכוון עשה עצמוס, לכוון של עצמוס אינסייף, שיהיה דיר להסבור בתחתינים, וזה חודר יותר לחיים בפי אל ממש.
נפל בחלקי לדבר על אחד היצירות המיוחדות של הרבי, שתמיד אנחנו מסתכלים על הרבי בעניין של ראשי אלפי ישראל, וזה יותר מזזיין של רשי לאלפי ישראל. בפרשס נויח בשנה הבאה עלינו לטובה ימלאו גן שנים כמו נון ג' פרשיות התורה מאז שהחל מוישה בירס התוירה הזאת לבני ישראל. כדי לצאת ידי חובת הרגישים אני עוד זכיתי לראות לשמוע שיחות של הרבי, ויש נקודה שלא שמים לב, יש הרבה פרשני רשי, אבל לא שמענו שרבי אליהו מזרחי נתן שיעור ברשי. הוא כתב ביורים על רשיס. לראות את הרבי יושב עם בערך 1,000 אנשים וכולם עם חומשים ביד, ואז ראית שאפילו בלבטים הכי פשוטים שלא יכולים להבין את רדלו ואת עתיק ואריך יושבים ככה, והרבי עצמו גם היה משתנה ברשי, ככה העניינים הכי גבוהים בחסידס היה מדבר ככה כאחד שבתוך ביתו, שהגיע לרשי יותר זרגי כוחת, ומשהו כזה התלבוס, וכל החבר'ה שומעים את השאלה, וכולם מסתכלים אחד על השני, זה היה ממש השיעור עם רשי, היה מרתק לשמוע את זה. יש איזו חוברת שיצאה על כל רשי שהרבי דיבר עליו. בדקתי שם בערך עד תוף של ממזיין, בערך 1,700 ומעלה רשיס שהרבי דיבר. הגיבלדיק, ולא הכל נמצא בלקוטי סירס. יש בה תירס מנחם. אז בעצם הרבי עשה לנו משהו שמחבר את פשוטי העם עם פשוטו של מיקרו. אלוקות בפשיטוס. דבר מאוד חשוב, שנראה שאני אפתח בזה ואני אסיים בזה, הרבי נתן לנו כלי מיוחד להפצת החסידס בין בני תירה, וקרב יהודים ללובביץ'. הרבה יהודים, אפילו שהם לא מסנגדים, תתחיל לדבר את המאמורים, טניה, סיכס, זה, קודם כל הוא רואה שזה משהו לובביץ' וזה עניונים עמוקים, והוא לא יכול להבין את זה, סיניש פמיר, סיניש פרינץ. אתה אומר, אתה חומיש, אתה אומר, ככה, משהו מהחומיש, שאלו את השאלה, והוא לא יודע תשובה, ואיך לא, איך לא תפסתי את השאלה בכלל? ואתה אומר לאחר כך את התשובה של הרבי, והחבר'ה יוצאים מהכלים, יש לי ניסיון בזה, אני אומר, שיעור הם באים חבר'ה להתווכח, הם ממש, אתה לא צריך לספר, למכור להם את הרבי, הם קונים לבד. הם ממש יוצאים מהכלים, איך הוא שולל בכל אלה, אף לאופלת. עכשיו, כולם מדברים על כך שהרבי חידש כללים מקוריים בלימוד רש"י, כי יש כללים של רש"י גם לפני זה. הרב טוביה בלוי כתב 207 כללים, זה המון. אבל לא כולם הרבי חידש, אבל יש כמה כללים שזה מקורי של הרבי. אני אנסה לייצג פה כמה מכללי הרבי שהוא לימד אותנו, ואיך אומרים, אני אוהב את מה שהאהוב אוהב. אז במקום לדבר על העניינים של הרבי ברש"י, נטעם קצת את. אז אני אתחיל במשהו שחביב עליי, כי השנה מלאו יובל שנים מאז שהגעתי לרבי לקבוצה בתוף שינחוף זין. הרבי התחיל לדבר על רש"י בתוף שינחוף ה', ואנחנו אז עשינו קוכנזר ברש"י. יש דבר שהאלה מהחבר'ה מהזמן שלנו יודעים, פילי פלוים, היום אי אפשר לתאר את זה. יש היום כזו ספרייה של חב"ד. אז היו כל הלובבית שלנו, היה ארבעה כרכים של לקוטי סיכס, no more. אתה יכול היום עם ארבעה כרכים, מה אתה עושה? וכל הארבעה כרכים האלה דשנו וחפרנו ולמדנו. אז היה פעם ראשונה שנפגשתי עניין אישי עם הרבה ברש"י, הייתה שיחה בפרשת שלח, שהיה לה עליה קושיות מתוך רש"י. ושאלתי, לא היה, אז עוד לא היה קובצים של ביורי וזה, אורס עצמים, לא היה עדיין. היה צריך להיות אומץ לשאול את הרבים. שאלתי קודם כל מיני רבונים משפיק, כולם אמרו, זה אגוד תקשי ואין להם תשובה. אמרתי, מה יכול להיות? נשאל את הרבי. הרבי מדבר שם בשיחה, השיחה היא לא על רש"י, אבל הקושיה הייתה מתוך רש"י והרבי ענה מתוך רש"י. השיחה הידועה של הרבי במרגלים, שהוא שואל איך המרגלים הצליחו להפחיד את היהודים שהיו מלומדים בניסים. מה אתה מפחיד אותי עם כמה הרברס? עברנו את הים, עברנו את ים סוף, עברנו את פרעות, עבור גם את זה. מה, 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 מה הפחד בכלל? ואז הרבי מחדש שהשיטה של המרגלים הייתה, בטח שהקדוש ברוך הוא כל יוכל, הוא יכול לעשות ניסים, אבל זה תלוי בהנהוגה. יש הנהוגה ניסיס, ויש הנהוגה טיביס. אז במדבור, גם אנחנו לא חוששים. פה במדבור יבוא אויב, אש מהשמיים, תשרוף אותו, מה הבעיה? האונון, עמוד האונון, בעמוד האש, יחסלו אותו. אבו שיכנסים לארץ, משתנה את הנהוגה של הקדוש ברוך הוא. בזמן הנהוגה טיביס, אין שואים לכם על הנס. במילים אחרות, אין להביא ראייה מהניסים שהיו במדבר לניסים שבארץ ישראל. אני מקצר, כי זה היה ארוך יותר, היו לי כמה שאלות, אני אומר רק אחת. שאלתי את הרבה, אם ככה, איך יובן הרש"י, קולב, מייקו סובר, קולב אומר להם, איך הוא הצליח להשתיק אותם, להרגיע אותם, וחיזו בלבד הסלון לבן אמרון, קורא לנו סיים, מה אתם מפחדים? עלו ונצליח בכל דבורו. פרק זרקה שלפי השיטה של הרבי, מה הוא ענה להם? הם יגידו לו, חוכם, מה אתה מגלה את אמריקה? אנחנו לא יודעים שיש ניסים. במדבור יש ניסים, אבל בארץ ישראל, מה הראיה? אז על הקטע הזה הרבי ענה לי דבר יפה מאוד. תראו, הרש"י פה לפניכם, הסיום, המילים האחרונות של הרש"י, אפילו יאמר לנו, עשו סולמות ועלו השמיים, נצליח בכל דבורוב. אז הרבי עשה איגול על המילה דבורוב, עם פס מדגיש, ועשה חץ, וכתב שההצלוחה בו מפני שזהו דבורוב של מוישה. ואם כן, אין נפקמינה בין הנוגה ניסיס להנוגה טיביס. יש פה דיוק נפלא. לכאורה היה כל הווה צריך להגיד, וחיזו בלבד עושה לנו הקודש ברוך הוא. הוא מדבר על בן אמרון, לא על הקודש ברוך הוא. מצד הקודש ברוך הוא יש לו באמת אנוגטיביס, אנוגניסיס, פסח זה לא תשרה, תשרה זה לא ניסן, אבל מצד, במילים אחרות, הרבה הוא אי שלמעלה מהטבע, בתוך הטבע. אז גם אם הנוגע כלולס בארץ ישראל, הנוגע טיביס, מה זה קשור? בבקיא תוך מתמיישה. אז אם אתם לוקחים עם מוישה, אין הבדל אפילו בזמן הנוגטיביס, מוישה הוא הנוגניסיס. זה הגבלתי גבור. זה גם דיוק ברשי וגם דרהר. זה סוג של דיוקים ברשי. עוד פרט מעניין, שיש הרבה דוגמאות לזה, לשים לב לפריפריה. לפעמים אנחנו נתקעים בפסוק עצמו ולא מבינים מילה, תסתכל קצת קדימה, אחורה, מסביב, מה יש בסביבה? בואו תראו, אחת השיחות המדהימות, כדאי עוד מעט יבוא הזמן שלה בפרשס כיתובוי, בחלק טס, על האמרתו והאמירכו. עמוד נרשי, בלי הרבה אפשר למצוא ידיים ורגליים פה. מתחיל ככה, האמרתו והאמירכו, אומר רשי, אין להם עד מוכיח במקרא. לא מצאתי שום ביטוי במקרא שיכול להביא ראיה מה פירוש האמרתו. אז מה עושה רשי כשאין לו מקורות? אז הוא אומר מעצמו. אז הוא אומר, ולי נראה, אז הוא יקום במירויס, שהוא לשון הפרשה והבדלה. דהיינו, הבדלתוי לוך, זה טעות דפוס פה, הבדלתוי לוך מאלוהי עבדי כחובים, זה נקרא האמרת, הבדלת. למה הבדלת אותו? ליועס לכל אליקים. והוא האמירכו, זה הפרישכו אילוב. ממי הפרישכו? מעמי אורץ. למה הוא הפרישכו? ליועס לכל אליקים. אה? לא שומע. סליחה, טעיתי. להיות לו לעם סגולה, שכוח. אחרי שרשי גומר את כל זה, הוא פתאום הוא נזכר. אוי אוי אוי, הוא מוצוס אלוהים עד. יש מקום. מה? והוא לשון תפארס. זה לא הפרושי והבדולה, זה תפארס. כמו יתאמרו כל פועל להאובן. מה זה יתאמרו? יתפארו. אז הרבי שואל הרבה שאלות, אבל אין לנו זמן. אני אומר רק את ה... תאים המיוחדים. רשקול הרבה לפעמים אומר אמירות כאלה של תמימוס. אומר הרבה, לפני שרשי יכתוב כזה דבר, אין להם עד מוכיח במיקרו, אז בטח שרשי עם הסורק שלו עבר על כל התנך ולא מצא. אחרת הוא לא היה אומר כזה דבר. הוא לא אומר לא ימוצוסי. אין להם, הוא קובע, אין להם עד. ותוך כדי דיבור הוא מסיים, הוא מוצוס אל האמת. איך זה? דבר שני, הרבי שואל, יש לכם פה בתוך הרשי את הקווים המודגשים. המילים להיות לך לאלוקים הם חלק מהפסוק. הפסוק מודפס לכם מיד אחרי זה. בפסוק כתוב להיות לך לאלוקים. רשי לא צריך לחזור על המילים של הפסוק, הוא רק צריך להסביר לי מה זה אמרתו. אמרתו זה הפרשתו, הבדלתו. להיות לך אלוקים אני רואה בפסוק, למה רש צריך להעתיק את זה? אותו דבר, הפרישך אליו מעם מאורץ, ליועס לא אל העם סגולה, זה כתוב בפסוק. עכשיו עוד דבר, הרבי מביא שם את האבן עזרו, שהאבן עזרו מביא פירוש של הכוזרי. איך הוא קורא לו? הוא פירש רבי יהודה הלוי הספרדי. פירוש מאוד מקורי, הוא אומר, האמרתו זה מלושן אמירה. מה הבעיה? ההי, מה קשור ההי? האמרתו, יש אמרת, אמרתי, האמרתו, לא, אין כזה. אז הוא אומר, רעיון מדהים, ה' זה הפעיל. הוא אומר, אתה היית כל כך נחמד וצדיק וקדוש, שאתה גרמת לקדוש ברוך הוא שהוא יאמר שהוא לך לאלוקים. אני ממש רוצה להיות אלוקים שלך. בהנהוגה הטובה שלך גרמת את זה. והשם האמירך היום, בהנהוגה הניסיס שהקדוש ברוך הוא התנהג איתך, הוא גרם לך שאתה תגיד שאני רוצה להיות לו לאלוקים. ומסיים האבן עזרא, להיות לו לעם סגולה. כל הזמן נדבר על אלוקים. והאבן עזרא מסיים, ויפה פירש. אז זה כל כך פשוט, מלושן אמירה, ויפה פירש. למה רשי לא חשב על זה? קצר, מה הרבי עונה? הפתעה גמורה. שים לב לסביבה מסביב. תסתכלו, למטה יש לכם את הפסוקים. הפסוק שאנחנו דיברנו עליו מתחיל לפסוק י' ז', אבל הרבי חוזר לפסוק ט' ז'. כתוב, היום הזה השם אלוקיך מצווך לעשות. מה זה היום הזה? רק באותו יום הוא ציווה. אומר שם רש"י, בכל יום יהיו בעיניך כחדושים. אז מה פירוש היום הזה? לא באותו תאריך. כל יום ויום מתאים להגיד היום הזה. עכשיו תראו פילי פלויים. בפסוק הבא, י' ז' וי' ח', שוב כתוב כל הזמן היום. את השם האמרת היום. מה? את השם האמרת, מה עוד נכניס פה היום? והשם האמרך היום. מהרבי, גם רש"י ידע את כל הפירושים היפים האלה. אבל לפי הכוזרי, כמה שזה יפה, אבל מה הפירוש? אתה התנהגת כל כך יפה, שהקדוש ברוך הוא אמר, אוי, שאני ממש רוצה להיות אלוקים שלך. שואל הרבי, תמיד התנהגנו יפה. היו תקופות שהיו בני ישראל, ממש צדיקים, אז, אבל איך שאני להגיד את זה? היום זה הפירוש? אפילו ב-2017, עם כל החילוניות שבחוץ, אז כל כך התנהגתם יפה, שממש הקדוש ברוך הוא לא... ואותו דבר מצד שני, הרבי מדבר ברמז. תמיד הקדוש ברוך הוא התנהג איתנו בכזה הפלויס, ניסים ונפלויס וטובות. ומה עם השואה? הרבי לא אומר את זה, כן? מה עם כל המסעי הצלב, תח ותת? הוא התנהג איתנו כל כך יפה שאנחנו ממש רוצים להיות עם סגולה שלו. היו תקופות שכן, אבל אי אפשר להגיד את זה היום בכל יום ויום. אז הוא אומר, חידוש עצום. אז הוא אומר, לכן רש"י מעתיק מהפסוק, לא בשביל להגיד לנו מה כתוב בפסוק, אלא מה למעט מן הפסוק. למטה, צילמתם לך את זה באופן מקוטע, שתבינו מה הולך פה. פסוק י' ז', לפי רש"י זה ככה, את השם האמרת היום, כל יום ויום. לא משנה איזה מצב אתה. אפילו אם אתה מחלל שבס. להיות לך לאלוקים, שיהודי מרגיש אין אלוקים אחרים, רק הקדוש ברוך הוא אלוקים. בפרט הזה, כל יום ויום, בין אם צדיקים, בין אם רשעים, אצל כל יהודי יש את העניין הזה של ההבדלה המוחלטת בין אלוקים לדבר אחר. מה ההמשך? ללכת בדרכה ולשמור חוקה? נה, מחטיסה, לא כל יום. אז לכן את זה רש"י לא העתיק, כדי ללמד אותנו איך צריכים לקרוא את הפסוק. היום, כל יום ויום, זה רק העניין הזה של להיות לך לאלוקים. זה תמיד. בצד השני אותו דבר. והשם האמירה היום, למה? להיות לעולם סגולה. לתתך עליון על כל הגויים? לא כל הזמן. לשם ולתהילה וספרס? לא תמיד היינו. יש הגוי אשר בקיר בחוי עלה עליך ומה לא מולו, חס ושלום. אבל דבר אחד, מה שלא יהיה ומי שלא יהיה, עם סגולה, תמיד אתה תהיה אצלו. חגיבה לגד דיוק. וכדאי לקרוא את כל השיחה הזאת, בחלק טס. עכשיו, עוד, לפני שאני אעבור לדיוקים שאני השתמשתי בכללים של הרבי ונשאר עדיין בדברי הרב, היות כנס הזה הוא לזכר רב לוי יצחוק. אני לא יכול להתאפק מלהגיד פירו של רב לוי יצחוק, שקשור לרש"י, אבל לא כמו רש"י. זה קצר ועמוק. אבל שמעתי את זה מרבי יואל קרן, אחר כך ראיתי שזה מודפס גם באורה בליקוטי סיכס. שהוא שאל פעם בדרשה, כתוב, אם טיסו חטוסו ואם לאו, מכין אינה מספרך אשר כתבת. אם לאו, אני מבין, הוא מאיים. אם לא תסלח להם, אז מכין אינה מספרך. אבל אם תסלח התוסום, למה מכין? אז רש"י אומר על זה בפשט, אומר, אם תסלח התוסום, אומר רש"י, מוטוב. איני אומר לך מכין. אבל אם לאו, מכין. אז רב לוי יצחק אמר, במחי למקבודו של רש"י, אבל בפסוק לא כתוב, מוטוב. כשאתה קורא את הפסוק סתם בפשט, אז זה משמע, צי הזוי, צי הזוי, מכיני לה מספרו. למה? זה אמר וורט אדיר. ורואים מאיפה השורש שהרבי יונק את אהבת ישראל האדירה. זה אומר, משה רבנו, כשהוא שמע מהקדוש ברוך הוא, שאומר, הרף ממני ואשמידם, אז הזדעזע. איך יכול לעלות? מילא יגיד, אעניש אותם, אגלה אותם, אשמידם? מה יהיה עם כבון הסבריה? מה עם דיר בתחתוינים? על מי אתה בעצם מאיים? איך יכול להיות כזה סבורה בכלל? אלא מה אם מיד הקדוש ברוך הוא מסביר לו? אל תדאג, אעשה ממך אותך לגוי גדול. עם ישראל ימשיך ממך. אומר רב לוי יצחק, שמשה רבינו דרהרת, הוא הבין שאם הוא לא היה בעולם, אין לקדוש ברוך הוא על מי לסמוך, אז הוא לא היה מעלה על דעתו אפילו בהווה אמינא להגיד, הרף ממני ואשמידה. זאת אומרת שרק בגלל שאני קיים, אפילו שבסוף לא יהיה אשמידה. אבל עלתה כזו הווה אמינא. אז הוא אומר, אני כבר לא רוצה להיות בעולם. זה כבר לא חשוב מה יהיה בסוף. זה שאני גרמתי לכזו הווה אמינא, אני כבר לא רוצה להיות בעולם. זה וורט של רב לוי יצחק, קשור לרש"י. לעמוד בזמנים. טוב, יש פה עוד כלל שהרבי חידש לנו, שרש"י הוא פשטן ולא תלמודן. הרבה מפורשים פרשים את רש"י, כמו שכתוב בגמרא שם, כמו שכתוב. אחת הדוגמאות, אני אקצר. כי תקנה עבד עברי, אז רש"י מתחיל להעלות שתי אופציות, או עבד שהוא עברי, או שהוא עבד של עברי. נעזוב את כל הדיון, נלך בסוף. תלמוד לא אמר? מה הוכחה, הכרעה סופית? כתוב בפרשס ראי, כי מוכר לכו, אחיכו העברי. לא אמרתי, אלו בו, אחיכו. הוכחה, לא? כולם לומדים את הרש"י, תוכנים אותו. מה שכתוב, אל תסאלה מתחינתנו. כן? חובי, מה? פיליפ לא אמר. הרי בשלוש מקומות בתורה כתוב על עבודים, במשפוטים, בהר ובראי. אתה הבאת לי הוכחה שבראי בטוח מדובר בעבד שהוא עברי, כי כתוב אחיכו. אז זה בראי. מה הוכחה מזה למשפוטים? במשפוטים לא כתוב אחיכו. הגמרא עונה על זה. לומדים, זה ירשו ועברי עברי. כמו שם עברי זה הוכיחו, גם פה עברי זה הוכיחו. וכך אומר הספסיך החומים, שרש"י מתכוון. יש לנו כלל, כשרש"י רוצה להגיד גזיר השובו, הוא אומר את זה. הוא לא סומך שהילד מחומש למיקרו ידע לבד. מי פרשת משפוט עם גופה? אויזן שהיא ימין? אומר רש"י, אויזן אויזן, מי מצוירו? למה כאן הוא לא אומר? סימן שהיכוחה של רש"י בלי הגזיר השובו. בכלל הביטוי, לא אמרתי אלא בעברי. אני רוצה להגיד, עברי, עברי, מה שם עברי, אף כאן עברי. מה זה לא אמרתי? תהפכו את הדף. אני מסתכל בפרשס דבורים, ומי שקורא פשוטו של מיקרו, זה אני מיישם כלל של הרבי, זה לא מהרבי, כן? מה קורה בספר דבורים? אומרים לך דבר שכבר אמרנו פעם, ומוסיפים על זה עוד פעם. תראו את הלושן. כי מחר לך, אחיך העברי, ועבוד חושב, זה סיפור מייסה. שם כתוב שיש שונים יבוית, כי שם זה המוקר של הציווי. פה אומר ועבוד חושב, שיש שונים, אני מוסיף בעל פה, כמו שלמדנו כבר במשפוטים, אתה זוכר, כן? ובשונה, שמסתום את השלחנו מחופשי מאימך, כמו שלמדנו כבר. עכשיו מה אני הולך להגיד לך? דבר חדש? הניק תניק לו. אז למי הניק תניק? למי שכבר למדנו. מכאן רש"י אומר, לא יאמרתי איפה? במשפוטים, אלא בעברית. בלי גזירת שורש. היות והפוסק הולך על משהו שאמרתי כבר. עוד דוגמה. איך? זה לא שאלה, תמיד יש דברים של סבורס והגמרא לומדת את זה רשובה וזה זה סגנון, זה הרבה תמיד לימד שיש סגנון של פשט וסגנון של תלמודי. יהיה עכשיו עוד דבר שתגיד למה הגמרא לא אמרה. ובבשורם לא ישרטו סורוטס. זה כבר כתוב פעם אחת. למה זה כתוב עוד פעם בכהנים? אמרה שלפי שנאמר בישראל וסרט לנפש לא יתיתנו, מכאן המקור שאסור ללכת לסרטים. יוחל, הייתי יכול לחשוב, סורת חומש סריטויס לא יחייב אלו אחס? וזה לא נכון. תלמוד לא אמר לו, ישריטו סורותס, לחייב על כל סריטו, סריטו. מי יודעי כזה? אני לא, לא יודע, אני לא מספיק למדנו, אולי מישהו יגיד לי מהגמורה משהו, שאלתי הרבה חבר'ה, יש כלל הרי, כשאחד עושה עבירה כמה פעמים, יש כלל, אם הוא חייב חת הסחס, או מלכה סחס, או על כל אחד ואחד. הכלל הוא אם זה בהלם אחד, או לא בהלם אחד. מה זה המיוחד בסם, ולא את ישריטו סורותס? אם הוא עשה את הסריטס בהלם אחד, אז ודאי שהוא חייב אחד, גם לפי המסכונה. ואם הוא עשה את זה לא בהלם אחד, למה? בסדר, מלכס, נו, במלכס אותו דין. במלכס אותו דין, אם זה הלם אחד. כן, בסדר, אם הוא עשה את זה בבת אחד ותחת אותה התראה או לא, בסדר. למה שיהיה לנו אבא מן? בכל לב בתורה תגיד, יוד וכתוב רק פעם אחת לא השיג לו, יוכל אפילו גון עד כמה פעמים, מחווי סדם, לא מהיינס, תלמוד לא אמר נוחם או לא השיג נויב, הוא עיר זולת נשגם בנה, כן? מה? פה אני הולך להגיד משהו שאולי זה יהיה משעשע, אז זה פשוטו של מיקרו, במקרה הזה זה פשוטו של מיקרה, לא של מיקרו. מה זה בבשורם לא ישרטו סורות? אנחנו לא יודעים מה זה בכלל. ורקרצך הפמץ, אבל מי שמכיר את המקוננות שהן הולכות ולא לוקחים מברג ועושים שריטה אחת, ואחרי זה מסמר ועושים שריטה שנייה, לוקחים את כל החמש אצבעות וגידה, זאת אומרת, אין פעולה גימחת חומש שריטס. אז התוצאה היא באמת חומש סריטס, אבל זה פעול אחס? אז הייתי חושב שהוא חייב רק אחס? לכן כתוב חומש סריטס, לא אומר, יוכל לא עושה כמה וכמה סריטס, כי עושים ביד אחד חומש סריטס בפעולה אחת. אז החידוש הוא שהולכים לפי החפצה, לא לפי הגברה, כל סריטה, זה דברים פשוטים. עכשיו עוד דבר. דיבור המסחיל, דרך אגב, זה אחד הכללים הכי חשובים. מי שרוצה להיכנס לכלולים של הרבי בראשיץ, עיין בדיבור המתחיל. זה מפתח הכי טוב. דוגמה. כי בסוקס ישבתי, איפה הושיב אותם בסוקס? אומר רשי, ענני כובד. ובדפוסים היותר מאחורים מוסיפים לך גם מראה מוקם, שרשי לא הביא את זה. סוקה י' מסתכלים בסוקה י' מחלויקס תנועים רבי לזר אומר אני ניקובד רבי עקיבא אומר סוקה סממש עושו אז או שיביא את שתי השיטות פשוטה של מיקרו ולמקנאיו עושו סוקה כוונה אני ניקובד מאיפה רשי לקח שזה אני ניקובד תשאל אנשים, אף אחד לא יודע. אבל כשאתה מסתכל על דיבור המתחיל, מה הוא היה צריך להעתיק מהפסוק? רק את המילה סוקס. בסוקויס, ולכי סוקויס, מה אני נקרובת? למה הוא מעתיק? כי בסוקויס ישבתי. כי לשבת בבונגלך, לא צריך שהקדוש ברוך הוא יושיב אותך, אתה מתיישב לבד. ולמקנה הוא אוסו סוקס, דרמן שמח דה סוקס. פה כתוב, זה סוקס כאלה שהוא ישבתי. מוזמן זוגן, על פי פשט. זה לא פירוסי על פי פנימי, זה על פי פשט. עכשיו, עוד דוגמה, שגם כן משהו שמצאתי על דיבור המתחיל, אבל זה, גם זה רק חלק, מי שיסתכל בספר שלי, זה גם צעריכס, אבל פה אני אומר רק את החלק של דיבור המתחיל. בסיפור של המקלל, יש לכם למטה את הפסוקים, כתוב ויקוב בן האיש הישראל לסשם ויקלל, פסוק י' ב' כתוב ויניחוהו במשמור. זאת רשי ויניחו לבדוי. לבדוי. ולא הניחו מכוי ששימוי. אני עוזב עכשיו את כל האמשר, יש איזה הרבה סיפורים פה, עם מקשס היה באותו זמן של המקוי, לא. אבל עצם הדיבור, מה היה קשה לרשי פה? ויניחו, אתה מווה גילק. מה קשה פה במלשון? אבל הטורים אומר שיש עוד מקום שכתוב ויניחו, אצל לוט. ויניחו מחוץ לעיר. ואז אני שואל, ושם הוא היה לבדוי? היה איתו אשתו ובני סוף. אז מה הראיה מויניחו שזה לבדוי? 50 חבר'ה נמצאים כבר בבית סוהר, עכשיו אני בא, לא תופס מישהו ומניח אותו, עכשיו אני מניח אותו, מי אומר שהוא לבדוי שם? וחוץ מזה, מה אכפת לי אם הוא לבדוי או לא לבדוי? רש"י דואג לצפיפות האוכלוסין בתאי המעצר. את מי זה מעניין? זה דבר מאוד פשוט. הבעיה של רש"י הייתה, מי היו אלה שהניחו? בואו נקרא יחד את הפסוק. ויקלל, ויביאו אותו אל משה. מי הביא אותו אל משה? העדים. ויניחוהו מי? לא משה, לא הסנהדרין, אחרת היה צריך להגיד, ויניחיהו. אז ההדגשה היא לא מההי בסוף, ויניחוהו ולא מישהו אחר. ויניחוהו מי? העדים? העדים יש להם סמכות לעשות מעצר? הם יכולים לבוא להגיד עדוס? הסנהדרין יחליטו אם לשים אותו במעצר או לא. עכשיו, מי אמר שהדיוק הזה הוא נכון? תראו, אחרי זה יש, במקוישש, שם כתוב, ויניחו איסוי במשמור, וזל וזהב. עוד כתוב איסוי. עכשיו רש"י לא אומר כלום. מי הניח אותו שם? בואו נקרא שם את הפסוקים, ויקריבו אותו המוצאים אותו. אבל מי הניח אותו? הם יקריבו אותו אל מוישה ואל אהרון ואל כל העדו. ויניחו אותו מי? מוישה ואהרון וכל הסנהדרין. או, שם אני מבין, יש להם זכות לאסור. רש"י רוצה לחדש לנו פה. מוישה לא יכול לשים אותו במשמר. ראש כל, אין בכלל דין של כלא בתורה. מתי שמים בכלא? אם מישהו אשם וחייב מיסה ולא רוצים שהוא יברח, בינתיים שמים אותו בכלא. כאן לא היה שום גדר של חיוב מיסה, כי לא יפוירה, לא ידעו מה לעשות איתו. במקוי שהם ידעו שהוא חייב מיסה. אז עד שלא יברח, בסנהדרין שמים אותו. אבל פה לא ידעו, אז לכן מוישה שומע את העסק, אבל ידיו, אין לו, איך אומרים, אין לו קייס משפטי על מה לעצור אותו. אין, הוא לא ידע מה עושים עם מקלל. צריך לשמוע מהקדש ברוך הוא. מה עשו העדים? הם עשו מייסק הנועס. אנחנו נתפוס אותו, נקשור לו את הידיים, נשים אותו. עכשיו, הוכחה שזה נכון, הסתכלתי בתרגום יוינוסון, על שני המילים, במשמור, פה הוא מסביר, בראשון, אצל המקרא, הוא כותב בבייס מטרו, ששומרים אותו שם. בשני הוא מסביר מבייס אסירי, בצוהר רסמי. מזרע שלומד שהניחו אותו לבד, או היא לא מהמילה הוא, ולא והיה ניחום, איך רצית שיגיד? אלא מהמילה שעם זה שהם הניחו אותו, סימן שזה לא בבית המעצר הרסמי של הסנהדרין. ואז רש"י ממשיך להסביר את ההבדל שפה ידעו ופה לא ידעו וכדומה. הכל מתשומת לב לדיבור המתחיל. טוב, מקוצר הזמן אין לנו עכשיו אפשרות לדבר על אחד הדברים שזה אף אחד מהמפור שרש"י לא עשה. הרואה בעבידה יינו של תוירה, להפוך כל רש"י אחרי כל הפלבור הזה, מה זה קשור אליך? שזה יהיה מיינה רש"י. שיהיה שלך הרש"י, כן? רציתי רק לסיים מהסימונים של מלך מבייס דוד שהרמב״ם אומר, אז מיד בהתחלה הוא אומר, אם ימד מלך מבייס דוד, הוי גבטרב, הוי עסק במצלס, כי דוד דוד, כפי תר שבכתב שבעל פה. לכל הרי מהי כמה שמלן? תואר שבעל פה הוא צריך לכתוב שהוא לא יהיה רפורמי. תואר שבקצב? אם אמרת תואר שבעל פה, ממילא אמרת תואר שבקצב, לא? מה הוא צריך להגיד לי? יש פה חידוש גדול. מושיח את זין הגוין אין חומש. אין הרבה כאלה. לסיום, הצעה אגואיסטית, הבאתי פה בטח 90% מהאנשים, יש להם כבר את הספר מעין רש"י, אבל לאותם בודדים שעדיין לא זכו, יש פה את הספר מעין רש"י, תוכלו כל שבוע ללמוד שיחה של הרבי מבוארת, ליקוטי שיחס שוטנשטיין, ואז תרכשו את השיטה. דבר שני, אלה שביניכם שיש להם השפעה, שיש להם מעמד של רב, ראש ישיבה, תלמיד חכם, תייצרו שיעור עם אנשים שאינם לובביץ'רס, תגיד להם שיעור ברש"י. והם התחברו לרבי בצורה בלתי אומרת, לא צריך לספר מויפסים ולא איגרס, אתה רואה רש"י, הוא אומר, הם יוצאים מהכלים, אי אפשר להסביר. ודבר נוסף, היות ויש פה גם מצוותי הישיבות שעוסקים בחינוך, היום כולם מדברים על זה שיש בחורים שקשה להם גמרא, ואין הרבה אופציות אחרות, הרי לא לומדים תנ"ך או מחשבת ישראל, אז יש רעיון, אם רואים שמישהו מתקשה בגמרא, בוא, בשיחה של רש"י יש לו גם את הפלפול, את החידוד המויר והשיילס וזה, גם זה של הרבי, וגם הוא מתאשר מבחינה נפשית, זה יכול לפתור הרבה בעיות. לסיום, היות ואני מאמין בהשגחת פרוטיס, כשגמרתי את הקובץ הזה ורציתי להדפיס אותו, אז במאפיינים של הקובץ כתוב כמה מילים יש בקובץ. ותאמינו לי, לא תכננתי את זה. 770 מילים.
תודה וישר כוח לרב רייטס על הדברים הנפלאים. הרבי הזכיר פעם שהתורה של הרבי זה האורים ותומים של חוסיד. זה בוודאי נכון לכל התורה של הרבי, למאמורים, לשיחות, אבל אין ספק שבנוגע לאיגרס של הרבי, הדברים נכונים שבעתיים, לא רק במובן הסגולי, אלא פשוט שכשלומדים את האיגרס, לא רק קוראים אותם, אלא שלומדים אותם, מקבלים את ההשקפה הנכונה, את ההשקפה של הרבי על כל תחומי החיים הכלליים והפרטיים. אני רוצה לבקש מהרב החוסיד, רב מרדכי מנשה לאופר, שזכה להיות מאורחי האיגרס קוידש, לדבר על האיגרס קוידש של הרבי, בבקשה.
ברשות סמורת דאסרה של כפר חב"ד, חברי הנהלת הישיבה, המשפיעים, ראש ישיבס, המארגנים, שלמה המלך אמר דבר בעיתו מה טוב, במגלגלין סחוס ליום זכאי, ט"ו באב, יום שבו מוסיפין, הציווי הוא להוסיף בלימוד התורה, היות והימים מתקצרים, והלילות מתארחים, ובקודשים הרי, הלילה הוא ילך אחר היום, אז מקשרים את ט"ו באב עם הלילה שלאחר מכן. השבת קראנו את פרשס ואסחנון, ואסחנון אל השם בו איסאי, יש במפורשים כתוב מה זה בו איסאי, זה ט"ו באב. מה הקשר? למה מוישה רבינו ואסחנון בו איסאי? אז יש שני פירושים שממש מתאימים אחד עם השני. אחד המפורשים עושה חשבון שמטו באוב עד זין באודור, אם נוריד את הימים טובים, אז יש בדיוק 515 תפילות של יום חול. יש שמהירים שיש קצת יותר או קצת פחות. הפירוש השני אומר שברגע שמוישה רבינו ראה שכלו בו מייסי מדבור, זאת אומרת 15,000 היהודים שהיו צריכים בפשטות להישאר באדמה, הם קמו וקמו חיים, אז הוא הבין שמה פעל, מה פעל את זה, זה עניין של תפילה. לכן מוישה רבינו התפלל. אני לא סתם באתי להגיד פה דברי תורה, כי בהמשך למה שדיברו, לפני שאני אגש לאיגרס קוידש, אני רוצה לספר קודם כל, לפתוח בסיפור מיוחד מהרבה. כתבתי אותו פעם, אני רוצה אבל לספר אותו, זה קשור בטו באוב. היה פעם יהודי, הוא חי היום, הוא חי היום באשדוד. הוא עבד בחברה מאוד חשובה. יום אחד קראו לו מהנהלה, ואמרו לו שמציעים לו לצאת לפנסיה, פנסיה מוקדמת. היהודי הזה נכנס לרבה, אני זוכר את זה, אני זוכר את זה בשעת ההתרחשות, והוא שאל את הרבה מה לעשות. ואז הרבה אמר לו שיחכה, אני לא בטוח שזה היה מנחם אוב, לתזבוב בחוידש, תזבוב בחוידש, לא 15, לא עזי, תזבוב בחוידש, ולפי המצב שיהיה באותו יום, כך הוא יחליט. וכך הוא עשה באמת. אני חושב שהוא מרוצה. קודמיי דיברו פה, באמת הרי המטרה היא שלנו, היא בסופו של דבר כשיוצאים לרחוב ופוגשים יהודי, רוצים לקרב אותו לרבה, להגיד לו איזה וורט יפה של הרבה, איזה חידוש של הרבה, ודיברו פה הרבה, אבל אולי לא הצביעו על דוגמאות קונקרטיות. אני רוצה דווקא להצביע בשעת מעשה, כשדיברו כאן, הזכרתי בשתי דוגמאות, אגב, למה שהרב רייצס הזכיר, הרב כתב פעם או בלמד ווב או בלמד זין, ידוע שכל מה שאני מדבר זה מבוסס על, על דברי אלה שקדמוני. לכן מקפיד אני לציין בלקוטי סיכס, בהערות, כל מיני מראה מקיימס. אבל לפעמים, דווקא כשיותר מדי דיברו על זה, אז מפני העריכות אני לא מציין. זה אחד הדוגמאות המאוד מאוד מיוחדות, ולא מצאתי עד היום מישהו שידבר על זה. זה שיחה בלקוטי סיכס, חלק חופי נדמה לי, על הרמב״ם. זה מתאים להגיד תמיד, גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה, שנאמר, וירא והנה שלושה אנשים. כשפותחים את הגמרא במסכת שבס, קוף חופזיין, הגמרא מביאה פסוק אחר. והרמב״ם, שבדרך כלל היה מאוד שמרן, נצמד למקורות, כמו שהוא כותב, הרבי תמיד היה מצטט איזו איגרת, רבי פנחס בן רבי משולם עדיון, ששאל את הרמב״ם מה המקור שלו, אז הוא אומר, דע לך שכל מה שכתבתי זה בבלי או ירושלמי או ספרו או ספרי או מחילתי. הרמב״ם מציין את כל המקורות הראשונים שמהם הוא שאב. אז הרבי שואל, למה הרמב״ם משנה את המקור? אין שום סיבה. בפסוק בגמרא, לכאורה, הראיה הרבה יותר ברורה. שם כתוב, ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעליו דרך. או לפי הפירוש ברש"י, שהוא אמר את זה למלאך, למכובד שבמלאכים. לא למכובד שבמלאכים, לקודש ברוך הוא אומר. קדוש ברוך הוא, תסלח לי, אני הולך להתעסק עם המלאכים, ואני אחזור לפה להמשיך לדבר איתך. מפה לומדים גדולה הכנסת אורחים, ככה לומדת הגמרא. בא הרמב״ם ומביא פסוק, הרמב״ם לא כותב וגויימר, כותב גדולה הכנסת אורחים שנאמר, וירא והנה שלושה אנשים. שואל הרבי, איזה ראיה זה מהפסוק הזה? אין שום ראיה. אז מה הראיה, אומר הרבי? כשיהודי עומד ב-18 ומתפלל, אז נפסק בשולחון אורך, שהוא צריך לעמוד באימה, בעירה, בפחד ובזיע, ארבע לשונות כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. פה מדובר לא ב-18. ויהי רואה לב, אומר התרגום, מסגלי. הקדוש ברוך עומד מול אברהם אבינו, בהתגלות הכי חזקה. איך הוא בכלל מסוגל לראות את המלאכים? אומר הרבי, מזה גופה,
שאברהם אבינו מסוגל לראות את המלאכים, תוך כדי שהוא נמצא בהתגלות כזאת מול הקדוש ברוך הוא, מזה ראיה שגדול להכנס הסורחים. אז הראיה מובנת, אבל למה לשנות מהגמרא? אומר הרבה, הרבה מחדש פה חידוש גדול, בכל עניינים של חסד. כתוב, כל מי שאינו מלווה את האורח, הרי זה שופך דמים. מה קרה? היה פה אורח, נתתי לו לאכול ולשתות, ולא ליוויתי אותו. אז הרי זה שופך דמים. למה? כי עלול להיות שהאורח יצא בתחושה, כן, הוא נתן לי לאכול ולשתות, הוא חיכה כבר שאני אלך. בזה שאתה מלווה אותו, אתה נותן לו הרגשה טובה, שהוא היה חשוב אצלך. אומר הרבה שהרמב״ם רוצה לחדש, שהיחס הטוב לאורח זה לא אחרי האכילה ושנייה, זה מהרגע הראשון שאתה רואה אותו. לכן מאותו שנייה שבאו המלאכים, אברהם אבינו מתייחס אליהם, וירא מן שלושה אנשים. זה דוגמה בניגלה של רמב״ם. פעם חשבתי שהיה פעם איזה רב, הרבי הזכיר אותו גם לטוב וגם למוטב, היה איזה רב בעל שוט כל מבשר, אז הוא ראיתי פעם, חשבתי שהוא מדבר על העניין הזה, הוא נוגע בזה בעקיפין, אבל בכלל לא בכיוון של הרבי. אבל יש עוד דוגמה, מתניה, איגרס התשובה, עוד מעט מגיע חודש אלול ולומדים תניה, והאדמו"ר הזקן מצטט שם את שלושת הדוגמאות של רבי אלעזר בן עזריה, רבי ישוע ורבונה, והרבי שואל, למה שלוש דוגמאות? והרבי אומר שפה מדובר קודם כל כהן לוי ישראל, אז זה יותר על דרך הרמז, אבל פה מדובר אצל רבי אלעזר בן עזריה שהתענה על שלא מחיה בשכנתו, שפעם אחת יצא שכנתו ברצועה שבין קרניה, בניגוד, למרות שרבי אלעזר בן עזריה סבר שמותר לצאת, אבל היות וחכמים לא סברו ככה, והוא שחרו שינו מפני הצוימס. אז זה בעצם מה הוא עשה פה? זה מחשוב וזה נקרא. רבי ישוע שאמר, בואי שני מדבריכם בי שמי, זה עניין של דיבור. והדוגמה השלישית זה עניין של מעשה. כשמרים את הדוגמאות האלה, אנשים לא יכולים לא להתפעל. אז כמובן, כשהם לומדים עניין בתוירה, ומשלמים פה את העניין של תוירה של הרבי עם החידושים האלה, אז איך אומרים? אז זה בין זה, אפות הסמיון בעצמם. כשמדברים על איגרוס קוידש, אז לקחתי פשוט כרך א' של איגרוס קוידש, הסתכלתי קצת פה, כשהיינו ילדים, או כשהיינו בחורי ישיבה צעירים, וכל כרך של לקוטי שיחה שהיה יוצא, היינו מחפשים את השיחות ללמוד, זה היה קשה ללמוד שיחה שלמה. פתאום, בסוף לקוטי שיחה חלק חס, יש קונטרס השגוחה פרוטיס. לפני זה היה מתוקתק, ובחורים היו מצלמים את זה, ומשכפלים ומשלמים הרבה כסף לצלם. באותם שנים כל עמוד של צילום היה עולה הרבה כסף. ואף אחד לא ידע, אני זוכר שכשהיה לי את זה בתור בחור, היה קונטרס השגוחה פרוטיס, אף אחד לא ידע מתי זה נכתב, ולמי זה נכתב, ומה פתאום הרבי כתב את זה. ופתאום כשנתפס כרך ראשון של איגרוס קוידש, אז גם לא ידעו בהתחלה, למי הרבי כתב את זה. עד שמצאו מכתב תודה שברל ריפקין, שהיה ראש ישיבה בטרוודס, ולמד גם מלובביץ', כותב לרב במכתב, אויר ליום אי עקב, זה ממש השבוע, תוף שין ג' לפני יוסחס מנחמוב תוף שין ג' ידין נפשי הרב הגוין הרב החוסית חדבן הרמה שליטה שולם וברוכר קוריסי ושוניסי ושילשתי וריבייסי אס אשר ראש שם קטר בניין השגוח הפרוציס ורואיסי אס אשר איפלי ואיגדיל בפקיוס ועמיק וירחיב כיד השם הטוב ועולוב. אז הרבי כתב פה קונטרס שלם, מכתב. הוא ביקש מהרבי כנראה לכתוב לו, לברר לו. הרבי כתב לכבודו קונטרס שלם. אני לא יודע מי הם היו אז הלמדנים בלובביץ' ועד כמה הדברים של לובביץ' באותם שנים היו מפורסמים בתוף שין דלד. אבל כשהתחיל לצאת לאור קויבץ לובביץ', האורך שלו היה רב שמול זלמנוב. דווקא אומרים שהרבא, ככה מספרים, חסידים מספרים, שהרבא פעם אמר, הרבא לא היה כך מרוצה, למרות שהוא היה אחד השותפים לעריכה, הרבא היה לו ביקורת גדולה על קויבץ לובביץ', אבל פעם הוא אמר, היות והשוור אמר שזה מוצלח, אז זה מוצלח. כך הוא אמר. הוא אמר כאילו שהוא יש לו השגות. אבל מה שהעולם הרוויח, זה התשובות של הרבא. ואני רוצה לספר סיפור אישי. אני לא יודע כמה אנשים מהקהל, בכלל מה שקרה היה נתק גדול בין אנש, לשיחות של הרבא, אני מדבר אנש, שלא גדלו בסמיכות ל-770. אני הייתי ילד ברחוב רשי בבני ברק, יושב פה רמותחה גולדברג, אחד מחשובי הקהילה, היהודי שבנה את בית כנסת חב"ד ברחוב רשי, קראו לו רב נחמן קובלסקי. נחמן קובלסקי היה יהודי משולח של נר ישראל בבולטימור, הוא היה גם מקורב לרבא, הוא למד קצת בלובביץ', אבל הוא היה ככה, הולך למסנגדים ולחסידים, מביא לרבא ביקורים, ומצד שני מבקש מהרבא שכר דירה, הרבא היה גר בדירה שלו, מבקש מהרבא שכר דירה, ופעם בנצי שם טוב עליו שלום, זה לא להתפסה כמובן, זו שאל תדפיס את זה. פעם בנצי שם טוב אמר לו, איך אתה לוקח מהרבא שכר דירה? אז הוא אומר, מנחי ברדריקמיר, זאת אומרת שאשתו לוחצת עליו. זאת אומרת, על כל פנים, הוא היה יהודי מאוד מעניין, הוא היה חוסיד ולא חוסיד וכועס על חב"ד, הוא אבל היה לו זכות, הוא בנה בית כנסת אבס ישראל ברשי, בקיצר, יום אחד הוא החליט שהוא עולה לארץ, הוא כבר לא ידע בדיוק תמיד מה קורה איתו, הוא הביא את כל הספרים שלו, את כל הספרים מאמריקה, וכל הספרים שהרבנים היו נותנים לו באמריקה, כל מיני, הוא היה אוסף כסף ומסתובב, בין השאר היה לו חוברות של קויבץ לובביץ'. אני לא זוכר אם זה היה כרוך או לא כרוך. אני נבדפתי, הייתי בן 11, ואני פתאום רואה בכל אחד מחוברות קויבץ לובביץ' תשובה של הרבא, בשם של הרבא הרב, ממשין, ואני אומר, אף אחד לא סיפר לי, לא ידעתי מזה. ואמרתי לעצמי, אם הייתי יכול לגזור את זה, את הדפים האלה, ולעשות לי ספר מזה. לא ידעתי שבינתיים יצא באמריקה, חוברת תשובה סוביורים. אבל רוב אנש בארץ גם לא ידעו שיצא תשובה סוביורים. עד אחרי הרבה שנים. ועד היום, אני לא יודע מי למד תשובה סוביורים. את רוב התשובה סוביורים אנש למדו עם מי שלמד, שזה נתפס איגרוס קוידש. אחד האיגרות הכי מרתקות, זה תשובה של הרבא, תשובה סוביורים, הרבא פנה ליהודים, מי שיש לו שאלה, שיציג אותה, ואני אשתדל לענות. והיה יהודי אחד, קראו לו רבי ישעיה הלוי אורוביץ, איך אומרים, אני לא ראיתי אותו, אני לא יודע גם אתה, אני חושב שהוא נפטר רק באמצע למדים, הוא היה יהודי שיליד צפת, הוא היה ממשפחה של הצמח צדק, הוא היה רב בצפת, תקופה מסוימת, נסע אחר כך לקנדה, ושם היה לו קשר מאוד חזק עם הרבא, נדמה לי בתחיינו, אחד האחרונים, הדפיסו מכתב מאוד יפה מהרבא אליו, אבל לפני שנה כבר עשינו עליו רשימה, באיסקשרוס, לא ידענו הרבה פרטים, יש כל הזמן נוספים עליו עוד פרטים, והוא שאל את הרבא שאלה מדהימה, סתירה מפורשת בין זוהר וגמרה מפורשת, בעניין שתי הלחם, שכתוב בזוהר שמקריבים אותם חמץ על המזבח, אפך של שני גמרות מפורשות. והרבא עונה לו, הרבא אומר לו, זה לא קושייה חדשה, כבר כתבו על זה הרבה תירוצים, אבל את כל התירוצים שכבר כתבו לפני זה, כבר הפריחו אותם. אחידו כתב על אחד מאלה שכתבו את התירוצים, הוא כתב הרבה רמזים, הרבה דרש, אבל תכניס, אין תירוץ. הרבא עונה, תירוץ מאוד מעניין. הרבא אומר, באמת לא הקריבו את שתי הלחם בפועל על המזבח. אבל להיות ואת שתי הלחם הקריבו יחד עם שני כבשים של, בתור שלומים, אז השני כבשים האלה, הקשר של הכבשים ושתי הלחם, גורם לכך שכאילו הקריבו את שתי הלחם. והרבא מתרץ על פי זה, קושייה מאוד מעניינת, שהטור שואל על הרמב"ן בפירושו לתורה, בספר ויקרו, בעניין לחמתוידו ושתי הלחם, אם אני אתחיל לפרט את זה, אני רוצה להגיד לכם שגם היום, איך שהאיגרת מודפסת, זה רק למדנים יכולים להבין את זה. פשוט צריכים לפנח את זה. כמו שהרב וולפה עשה לכמה ספרים של הרבה, הרב וולפה מקירת גת, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, עשה חידוש עם ביורים על סנדרין, פשוט לקח את התורה של הרבה ופתח אותה, שיוכלו לקרוא את זה, פינח אותה. צריכים, כמו שעשו לרוגת שובר, צופטס מנח, על הצופטס מנח, צריכים לעשות את התשובות האלה. אבל פה יש חידוש, חידוש בניגלה, כמו שהרב רייצס הזכיר, הרבה דיברו על זה, הרבה מביא את כל אלה שדיברו על זה, אבל הוא מביא לבד שכל התירוצים שקודם דחוקים. באיגרס חכבייז, יש עוד מכתב, היה באמריקה רב בשם פרדס, הוא כנראה היה העורך הראשון של הביטאון פרדס, והוא כתב לרבה עוד תירוץ, הרבה כותב שאין לו את הספר, אבל לפי מה שהוא מתיק לו את התירוץ, גם התירוץ של, של, של אותו מחבר לא תירוץ מספיק. למעלה מ-12,000 איגרס, אולי קרוב ל-13,000 איגרס נתפסו עד היום, ויש עוד הרבה מאוד איגרס שלא נתפסו. בשנים הראשונות, סיפר לי, אני לא זוכר, אני לא רוצה להגיד שם, אני רוצה להגיד לתקן, אמרו לי שאני מערוכי האיגרס קוידש. אני עזרתי, הייתי חבר מערכת, לא הייתי מעורך, העורך של איגרס קוידש זה הרב שולמבר לוין, זה הזכות שלו. בשנים האחרונות, מאחרי קרח חוף, הרב לוין קצת התעייף להתעסק בזה הרבה, ואז יש חבר'ה, והיום זה חברי ועד הנוכס בלעק, שיש להם זכות גדולה, הזכירו קודם שמוצאים כל שבוע את השיחה, הם דואגים שבסוף יהיו גם מכתבים ומענות שמצילים פשוט. הייתי היום בבית בכפר חבד, אז מישהו אומר לי, יש פה בבית עשרות מכתבים מהרבה. אז אמרתי, נו, אז למה לא נותנים את זה להדפיס? האמא לא רוצה, סבתא לא רוצה. אז יש עוד להרבה מאנש, יש עוד הרבה מכתבים שלא נתפסו. אני רוצה לספר סיפור קשור בהנהלת הישיבה, באכסניה, ביודבייס תמוז תוף שינחוב זין, הייתה הנחת אבן הפינה, אני לא הייתי, הייתי ילד קטן, אז אני לא זוכר מה היה שם בדיוק. לשיקון חבד בלוד התפתח אז. והרבה היה לו מאוד חשוב שהמסיבה הזאת תהיה מסיבה מאוד מפורסמת. הרבה דאג שהמזכירוס תשלח קודם לכל מיני מוסדות חבד בכל מיני מקומות. אז אלה שגרים בארץ שישתדלו לבוא בעצמם. אלה שלא שישלחו מברקים ומכתבים שידעו שזה מאורע מאוד גדול. האירוע עצמו היה, הרב אפרוים וולף כותב לרבה, זה נתפס בימי תמימים, שהיו 1,000 איש, זה היה באמת סכום גדול של אנשים, אז באו מכל הארץ. אחד הנועמים היה מר מנחם בגין המנוח. מנחם בגין לא ידע חוכמות, הוא התחיל לדבר, ואז הוא פתאום אומר, הוא מזמין את הרבה לעלות לארץ. עכשיו, תראו, היום אף אחד לא יזמין, תראה, איך אומרים, אם מישהו עושה זה, אומרים לו שוונץ, אבל האמת שבאותה שנה, גם, זקני, גם מוסדות חב"ד כתבו לרבי מברק, כל ההנהלות התאספו, וכתבו לרבי שמבקשים לנו שיבוא לארץ. בגין בעצמו כתב לרבי מכתב, והוא סיפר לרבי, ביקשתי שתעלה לארץ. הרבה כתב לו, זה לא נתפס באיגרס בינתיים, אני מקווה שבמילואים, אני מביא דוגמה כמה איגרות אין לנו. במילואים, בעזרת השם יהיה את האיגרת, הרבה כתב לו איגרת ארוכה. אולי בדפוס זה בטח 4 או 5 עמודים. והרבה בהתחלה לא מתייחס בכלל לשאלה הזאת. הרבה אומר לו, מה קורה פה בישראל? איך אומרים, מה קורה? איפה המנהיגים? איפה העם? היה כאלה ניסים, זה איסרוצן, למה לא תורים? הרבי כותב בימי בין המצורים, זה התאריך של האיגרת, וכבר רואים שהרבי מתאכזב, שלא ניצלו את העת רצון של ששת הימים. אחר כך הרבי כותב את זה, בסוף תשרי הרבי יכתוב את זה בצורה יותר ברורה. אבל כבר אז איגרת ארוכה, מדהימה. ואז הרבי כותב לו, בדרך אגב, אז מה, יש טוענים, מה זה משהו, אתה יושב בחוץ לארץ, הוא לא כותב את זה בצורה, אבל הוא מתייחס לשאלה. הרב אומר, זה עניין שולי, לא על זה מדברים. אבל האמת שהעניין, כל העניין של האיגרס, צריך לדעת, זה עוד פעם, זה הרגש שלי, זה הרגש, יכולים להתווכח על זה. אם מישהו יפריך את זה, אני אקבל את זה. צריכים לדעת שהאיגרס קוידש, זה היה משהו שלא היה מיות שבט טוב שניוד. העניין של איגרס קוידש זה היה עניין שנוגע לעצם הנשיאות של הרבה. מי שעוקב אחרי כל הספרים ואחרי כל העניינים של הרבי שיצאו לפני זה, הרבי תמיד הדגיש שהוא חסיד של הרבי רייץ, הוא חלק מהחסידים, כל מיני דברים, כל מיני ביטויים כאלה של ענווה, של ביטול וכו'. ברגע שהרבי נתן הוראה, ואתם יודעים, ההוראה הזאת הייתה כל כך, בר לוין מספר תמיד, היום מתפרסם, שהוא אומר שהוא לא התכונן לזה. אני רוצה להקריא לכם מה שבר חצי שנה קודם. בקיץ טוב שמבוב, בר לוין נתן רעיון לעיתון כפר חבד. מנדיק ברוד ריין אותו. הוא שואל אותו, מה עם מכתבים של הרבי? אז בר לו אומר, אין שום סיכוי שבעולם. אני רוצה להקריא לכם מה הוא אומר. ראשית, חלק גדול מהחומר עבר דרך הטלפון או בפתקים, ולא במכתבים רשמיים. ודבר שני, אומר, מדובר באנשים חיים, ועוד שנים רבות לא יהיה ניתן לגשת למכתבים הללו. זה בדיוק חצי שנה לפני שהוא מקבל את ההוראה. כשבר לוין קיבל מהרבא 30 מכתבים ראשונים, והרבא כותב לו, הרבא כותב לו ככה, שיברר, אפשר לקרוא את זה בספר שלו, רק לא כולם קוראים את הספר שלו, אז כדאי לברר מה כדאי לא יצילו הר מה מצורף בזה. אז בר לוין עולה לרבא, יש שני אופציות. מה הוא כותב לרבא? אולי באמת נעשה את זה בסדרת איגרוסקוידש בכרכים מיוחדים, או בתור הוספות לסדרת לקוטסיכס, שיתעסקו בזה חברי ועד לאפות הסיכס. במקומות אחרים הוא כותב שהוא באמת אמר לוועד, זה לא בשבילי, תתעסקו בזה. פתאום הרבא כותב לו בסדרת איגרוסקוידש בכרכים מיוחדים. מתי בר לוין מוסר את לרבא תעלי ההגעה של הכרך הראשון? זה חופי יודור. חופי יודור זה יום הולדת של הרבנית. כל משפט הספרים, כל משפט הספרים, וכשהרבא אמר שזה עירור על הנסיוס, הכל היה קשור ברבנית. יש פה חידוש מאוד גדול. הרבנית, ביחס, אם אנחנו מכירים את ההיסטוריה של חב"ד, הרבנית הייתה נסתרת. היא לא הייתה אקטיבית בענייני חב"ד לכאורה. כל הרבניות הקודמות, אנחנו יודעים עליהם הרבה סיפורים, הם היו מנהלים כל מיני עניינים. הרב אצלה הייתה עצנה לכס במלוא מובן, אבל אצלה היה עניין של ואתו. איך שהרב אומר, מה זה ואתו תצווה? היא הייתה, כך כתוב ש... הרבי אמר בעצמו שהיא עוררה אצלו את העניין הזה של להיות, לקבל את הנשיאות, היה לה חלק גדול בעניין הזה. ולכן, כשהגיע משפט הספרים, אז כאן הרבי מכניס איגרוס קוידש, זה המשך לאדמור הזקן, בצורה ברורה. זה לא לקוטי סיכס, זה לא התוועדויות. בטוב שינון בייז, הרבי מתנצל שהוא מתוועד. למה? כי זה המשך להוראה של הרבי רייץ, עוד באמריקה, להתוועד בשבת מבורכים. אבל איגרוס קוידש זה אומר שיש דויר השביעי. ובאחד הכרכים הבאים, בר לוין מקבל הוראה מהרבא לכתוב הקדמה רצינית. ומה התוכן של ההקדמה הזאת? הוא מזכיר את ההקדמה בתניה, שהאדמור הזקן אומר שמשם בהם ימצא מרגוע לנפשוי, שבעצם זה כבר אחרי ההסתלקות של הרבנית. זה בזמן הזה, זה אחרי השיחה של ראש חודש סיבן, של ראש חודש, ראש חודש אודור ממחס. בקיצור, אז זה איגרוס קוידש. אז באיגרוס קוידש יש הרבה מכתבים. עכשיו, זה מאוד מעניין. אנחנו נמצאים בספר דבורים. בספר דבורים כתוב מוישה רבינו מפי עצמי המורה. אז מה, חז ושלום, מה זה משנה לנו אם זה בראשיס או דבורים? אומר אפילו עוד אחת מן התורה... זה חד ושלום. אבל זה מאוד מעניין שהרבא שיתף את המזכירים בכתיבת האיגרס. יש מכתבים שהרבא כתב אותו מתחילה ועד הסוף בעצמו, ומוצאים בצ'ורס כל מיני כתבי יד. אני שאלתי פעם את המזכיר, הרב קליין, איך זה שפתאום אין מסודר מכתבים, פתאום מתגלה מפה? אז הוא אומר לי, תראה, הגיעו שנים אצל הרבא שעבודה... כל יום היה עבודה חדשה. נכנסנו לרבא, פתאום הרבא אומר, אתה יכול לשמוע, אתה יכול, אני אכתיב לך עכשיו מכתב, ואתה תקליד אותו. אז ראיתי אחר כך, אחרי שהוא סיפר לי את זה, ראיתי כל מיני דברים כאלה, שרואים איך שהרבא יכתיב למשל אלי בלגרונר, הרב גרונר, או לבנימין קליין, ורואים איזה סוגים שונים. פעם ראיתי מחברת שהמזכיר הרב רוטשטיין, הוא היה נכנס לרבי כל יום בשנים הראשונות, והרבי היה מכתיב לו אגרות. הוא כותב ממש מילה במילה. המזכיר דוקטור ניס, הרב דוקטור ניס מינדל, שהרבי היה בדרך כלל קורא לו כדי להכתיב לו מכתבים ארוכים בנושאים ציבוריים. זאת אומרת, אפשר לראות בסגנון של המכתבים איזה מכתב שהרבי כתב, הכתיב אותו למזכיר שיותר חי בניגלה או בשולחון אורוך, או דברים. ויש, ראיתי לאחרונה מכתב שהרבי כותב למישהו, תראה, המזכיר שלי, הרב מינדל, לא הגיע עכשיו, אז אני לא יכול לענות לך ברוסית, אתה צריך לחכות, אז לכן המכתב ברוסית יתעכב עוד קצת, כי זה היה המזכיר היחידי שהיה כותב ברוסית, מכתבים. גיצור, ויש את המענות, את הצטלח, שזה קרה עם השנים יותר, שהרבי לוקח את מתוך השאלות של האנשים, הוא בונה תשובות, מוסיף עליהם, אפשר לראות באיגרס קודש בשני הכרכים האחרונים, אז באמת צילמו את זה בצורה הכי יפה, רואים איזה רב ראש כולל של ויז'ניץ בחיפה, שואל את הרבי שאלה, שתי שאלות, והרבי לוקח את השאלה שלו, ומוסיף לה, מרחיב ומוסיף, וככה. בעניין הזה, אם כי צריך לציין שגם בממטס ונון, לפעמים ראינו את הרבי יושב ולוקח מכתב וכותב אותו מתחילתו ועד סופו, מכתב מאוד מאוד ארוך, היו גם כאלה. אחת ההוראות המעניינות שהרבי כותב לרב לוין בהתחלה, שימו לב, דבר מעניין. הרבי כותב לו, ואיקר לא יוסיף מרי מקוימס. מה הרבי התכוון לזה? הרבי לא התכוון שהוא יוסיף בתוך המכתב מרי מקוימס. הרבי התכוון שיציין, נגיד, לדברים שכבר אולי הופיעו במקום אחר, דברים במכתבים של הרבי או במאמרים, אז הרב לוין היה מאוד שמרן. מאוד מאוד הקפיד, הוא לא הוסיף מרי מקוימס. החבר'ה שהיום עוסקים בזה, ועד הנוכס בלהק, הם באמת לוקחים את זה, ובאמת משתדלים שלכל מילה של הרבה, יהיה מרי מוקים, זאת אומרת, אם זה איזה מאמר חזל, או איזה משהו, שזה לא מילה שגרתית. אני אתן דוגמה, משהו ששמתי לב, שעד היום לא ציינו את זה, אבל איך אומרים, זה דווקא במכתבים שעדיין לא באיגרס, אנחנו נמצאים בארץ ישראל, ואתם יודעים, בארץ ישראל יש הרבה אקשן תמיד. הרבי כותב הרבה פעמים, בפרט בארץ ישראל, שגודל השולם הוא שנוע מחלויקס. נו, יושב פה הרב אורוויץ, נו, מה קורא לזה? אז אתמול בערב פתאום משגורי פרוטיס, הסתכלתי במפורשים על הפסוק, ונסעתי, הנה הרב אורוויץ, ונסעתי שולם באורץ, אז הרמב"ן, האור החיים והאבן עזרא, כותב, מה זה מנוסעתי שולם באורץ? ביניכם. והם מעריכים בזה, אני ביניכם אמרתי את האבן עזרא הקצר. אבל בעצם, הרבי רצה שיוסיפו מרי מקוימס, לא בתוך המכתבים, למטה. בקיצור, אז הרי, איך אומרים, זה בזמנים שאי אפשר לראות את הרבי, אי אפשר להתראות עם הרבי. אני לא נכנס לאלה שכותבים כל יום באיגרס קודש, אלה שכותבים יש להם על מה שיסמוכו, אין בזה שום בעיה, וכבר כתבו על זה, ועוד ועוד. אבל לחיות עם האיגרס, כל יום ללמוד איזה איגרת, הרב סימפסון, שהוא היה אחראי על איגרס, אגב, באיגרות שהוא היה ממונה עליהם, התפקיד שלו היה להקליד את המכתבים לחתונות, לבר מצוות, הסטנדרטים. דווקא אצלו, כל המכתבים שיוצאים ממנו, ויש הוספות, זה הכל... זה לא מה שהרבא אומר לו בעל פה, זה כל הרבא כותב, מילה במילה. עוד פעם, גם את המכתבים, אני רוצה שלא ייווצר רושם לא נכון, גם המכתבים שהרבא יכתיב למזכירים, אחד האברכים החשובים שבטוב שיממי, היה שומר ליד החדר של הרבא, סיפר לי, שהוא שמע כמה פעמים את הרבא, דוקטור ניס מינדל יושב בחדר של הרבא, והרבא מדבר איתו כמו שיחה. הרבא מסתובב בחדר, והרבא מדבר, והוא כותב, ופעם שמעתי ממישהו ששמע ממנו, אני לא שמעתי ממנו, שהוא היה יושב אצל הרבא בחדר, והרבא היה מדבר הרבה, הוא כותב לעצמו נקודות, הוא חוזר הביתה, הוא עורך את המכתבים, כשהוא חוזר בחזרה, הרבה פעם הרבא משנה ומתקן הרבה, גם אפשר למצוא בכתבי יד. אני חושב ש... איך אומרים? המייס הוא האיקר, אז יש איגרס, יש היום... בדיוק למדבט כרכים של איקוס קוידש, מודפסים כבר, איך אומרים? וכל אחד יכול לרכוש את זה, והעיקר זה לחיות עם זה, ובהן נמצא מרגוע לנפשנו, אנחנו לא מסתפקים בזה, אבל כמו שכתוב, אמנם ברשימה של ביום יום לא כתוב על האיגרס, אבל הרי בכמה פעמים, בלמד חס, בעוד כמה פעמות, דיבר על זה שצריכים לחיות את המכתבים של הפרידיק הרבה, על אחת כמה וכמה מכתבים של הרבה, והיא רצון שנזכה בקרוב לראות ולהיראות עם הרבה נשמה בגוף, ולשמוע ממנו תוירו חדושו מתיתי צה בימי רב יומנו ממש.
תודה וישר כוח גדול לרב קירשנבוים על הביורים הנפלאים. אנחנו ניגש כעת לתורה שהתגלתה ממש בתקופה האחרונה, אחרי ג' תמוז. כולנו זוכרים איך שמיד אחרי ג' תמוז, כאשר החושך יחס הארץ, זכינו לאור הנפלא הזה, לאור מתוך החושך, לרשימס, רשימס קוידש, שיצאו לאחר מכן. אני רוצה לבקש מהרב החוסיד, הרב רב אליהו וולף, משפיע בכפר חב"ד, מחבר ספרים בתורתו של הרבה, לבוא ולדבר על הרשימס קוידש של הרבה. אני רק רוצה לומר שמיד אחרי דברי הרב וולף, אנחנו נתפלל מנחה, ואחרי מנחה נשמע בעזרת השם את הרב סופר ואת האורח המיוחד הרב דיסקין, מבקשים מכולם להישאר אחרי מנחה. הרב וולף, בבקשה.
כמו שהמנחה הזכיר, הייחודיות של הרשימס זה שהם התגלו אחרי ג' תמוז. משונה מכל הדברים שעסקו בהם קודם, קוטסיכס, איגרס, מאמורים, שיחות, הכל היה לפני ג' תמוז, הרשימס הגיעו רק אחרי ג' תמוז. זה הבדל אחד ביניהם. הבדל שני ויותר מהותי ביניהם, שכל כל התורה של הרבי שהייתה לפני ג' תמוז, המאמורים, השיחות, האיגרס, מוגה, לא מוגה, הכל זה היה מה שהרבי אמר לנו, ומה שהוא כתב אלינו, מה שהוא דיבר אלינו, לא מה שהוא למד לעצמו, לא מה שהוא כתב לעצמו, אלא הכל כמו שזה היה מצומצם לפי הכלים, לפי כלי ההבנה שלנו. לעומת זאת, הרשימס זה מה שהרבי כתב לעצמו. או במילים אחרות, אם נשתמש בזה בלשון של אלתר רבי בגרס הקדש סימן חוף זין, שמדבר שמה מה ההבדל בזמן שהצדיק חי היה על פני האדמה לבין אחרי פטירתו, אז אומר, בזמן שהצדיק היה חי על פני האדמה, אז התלמידים קיבלו רק הערת מידות אלו וזיוון המאיר חוץ לכלי. זאת אומרת, כל התורה של הרבי שהיה לפני ג' תמוז, זה היה ההערה של האור של הרבי שהאיר חוץ לכלי שלו לפי הכלים של התלמידים שלו. לעומת זאת, אחרי ההסתלקות של הצדיק, אז יש את רוח רבו מעצמיס, לא מה שמאיר חוץ לכלי לרוח רבו מעצמיס, וזה בעצם התורה של הרבי של אחרי ג' תמוז, הרשימס של הרבי, לא מה שהוא כתב לנו לפי הכלים שלנו, אלא מה שהוא כתב לעצמו את רוח רבו מעצמיס. ולכן זה, לכאורה, זה מה שזה התגלה אחרי ג' תמוז, כי זה בעצם מבחינת התוכן מתאים לתקופה הזאת. את הרשימס בכלל אפשר לחלק לחמש קטגוריות. יש את הרשימס היומן, שזה דברים שהרבי רשם לעצמו מה שהוא ראה אצל אדמו"ר הקודם, אם זה הנהגות, אם זה סיפורים שהוא שמע, או בעצם הראשון שרשם יומן מבייס חיינו. זה סוג אחד של הרשימות שהתגלו אצל הרבי. סוג שני, שזה בעצם העיקר של הרשימס, זה ביורים של הרבי על מאמור החזל, על סוגיות בשס, על מדרושים, אבל כמו שהם בשיטה, בגישה המיוחדת של הרבי, איך לוקחים את כל הדברים האלה דרוש על דרך סידס. זאת אומרת, כל הסוגיות בגמרא, במדרושים, או בכל חלקים אחרים, בהלוכה, כל החלקים האחרים, מה זה אומר בעבודת הסעודה, בנפש הסעודה, מה זה אומר לנו. יש את הרשימה הארוכה של הרבי, שניים היחזים בטליס. אז הרבי בהקדמה לרשימה הזאת הוא כותב שהוא לוקח ביאור סוגיה שלמה ואופן לימודה בחיי הנפש. זאת אומרת, הוא לוקח סוגיה בניגלה, סוגיה של שניים היחזים בטליס, הוא מתחיל איתה עם שאלות בניגלה ומסביר אותה בניגלה, אבל מיד אחרי זה כל הביאור זה ביאור בעבדס בנפש האודום, ויתרה מזו בהקדמה הרבי כותב שמה, אנו תפילה, ככה הוא כותב שמה, שכל אחד מהתלמידים יתחיל להתעסק בשימת לב וראויה בתור הסחוי וסלב עובס. זאת אומרת, לקחת את הסגנון הזה, את התורה כמו שהיא, אפילו אם זו סוגיה כמו שניים יחזים בטליס, מה זה אומר לנו בעבודת הנפש. וזה חלק גדול, חלק המרכזי של הרשימס. חלק שלישי, זה מה שהוא רשם לעצמו, התוועדויות שהוא דיבר ברבים, או נאומים שהוא דיבר ברבים, אבל שוב, לא במפורט, כמו שהוא דיבר את זה בפועל, אלא בהכל בנקודות, בתמציתיות, כמו שהוא רשם את זה לעצמו. חלק רביעי זה עותק מהתכתבויות של הרבי עם כל מיני גדולים אותו, מהתקופה, אם זה הרב גצ'ובר, אם זה הרב דוברוסקין, אם זה אסרידי יש, אם זה הרב מאורדוק, כל מיני התכתבויות עם כל מיני אנשים. והחלק החמישי זה רשימה מסלטניה. כשנסתכל על החמש חלקים האלה, לכאורה החלק שהכי פחות עיוני, החלק שהוא הכי פחות דורש מאמץ, לכאורה זה רשימה מסיומן, הוא בעיקרו סיפורים, בעיקרו רישום של הנהגות של הרבה. אם ניקח, נעשה השוואה בין התורה של הרבה, בין הרשימס, בין החמש חלקים של הרשימס, לתורה של מויש רבנו הגאל רישן, אז אפשר לעשות אולי השוואה בין רשימס היומן לספר בראשיס. סיפורים, זה, אין שם לכאורה עומק, אין שם לכאורה דברים כמו שבחומש ויקרו, בחומש מויש או במתנתרה. אבל כמו שחומש בראשיס, זה לא פשט. זה שם עומק, ועומק לפני מעומק, אז גם ברשימס היומן, למרות שזה לכאורה זה רק סיפורים, אבל בכלל ברשימס היומן, רואים שם את הקשר הפנימי העמוק בין הרבי לאדמו"ר הקודם, את הקירוב העצמי שיש לו, או כמו שהאדמו"ר הקודם כביכול מכין אותו לקראת ההנהגה אחר כך. אם זה הרשימה של ה' טייבס, הרשימה הראשונה ה' טייבס פייטס, אם זה הרשימה של יודביס כיסלב צנדי ג' שהוא מספר שמה שאצלך מואר בלילה, על זה שצריך להניח תפילין בשחריס, בתישבוב. זה דברים שרואים מיד בקריאה שטחית של היומן, ולא צריך להעמיק בזה יותר מדי. אבל אני רוצה להתעכב על שני סיפורים ברשימס היומן, שכשקוראים אותם כל אחד בנפרד, זה סיפור מעניין, אבל אם קצת נשים, ניתן קצת שימת לב לדבר הזה, לא יודע אם אפשר להגיד את זה, אבל מנסה אם שגיתי השם מחפר, כמו שרבי מציין כמה וכמה פעמים. אולי אני נכנס למקום גבוה מדי, יושבים בן חסידים, יחי קלה של חוף אוב, אפשר אולי להגיד את זה. יש ביומן פעמיים או שלוש, דברים שהרבא מספר לאדמו"ר, שהאדמו"ר הקודם מספר לרבא, דברים מסוימים שהיה בין רבי לרבי שהמשיך אחריו לממלא מוקים שלו. לא עם כל הילדים, אלא עם אותו, עם אותו ילד, עם אותו מישהו שהיה אחר כך הממשיך דרכו. למשל, יש בסוף תשר צדיק א', הרבא מספר ככה. האדמו"ר הקודם מספר לרבא, שהצמח צדק, כשהוא היה ילד, הוא נכנס פעם לדמור הזקן כשהוא חזר מהחיידר, והדמור הזקן אמר לו, מדף לרנן, צריך ללמוד. עונה לו הצמח צדק, אסביל צכנישט, לא מתחשק לי. הדמור הזקן אמר לו, אזו אסביל צכנישט, הלך לפינת החדר, לקח מקל ונתן לו מכה על השכם, ואמר לו, בזה אני ממשיך בך, אהב עש השם ועיר עש השם, שתאהב את הקדוש ברוך הוא ותפחד מהקדוש ברוך הוא. זה הסיפור שהדמור הקודם מספר לרבי. ואחר כך הרבי ממשיך הלאה והוא מספר, כה סיפר לי אדמו"ר נשמו סיידן, זאת אומרת, אדמו"ר הרש"ב סיפר לאדמו"ר הרייץ, כה סיפר לי אדמו"ר נשמו סיידן, שאדמו"ר הזקן עשה את זה לצמח צדק, והוא גם סיפר לי שכן עשה הצמח צדק לאדמו"ר המערש, ואדמו"ר המערש לאדמו"ר נשמו סיידן, זאת אומרת, מרבי לרבי, אדמו"ר הזקן עשה את זה לאדמו"ר הצמח צדק, אדמו"ר הצמח צדק עשה את זה לאדמו"ר המערש, אדמו"ר המערש עשה את זה לרבי, והרבי כותב בסוגריים, וכהבנתי מדבריו, כאילו מהדברים של אדמו"ר הקודם, עשה כן אדמו"ר נשמו סיידן למורי וחמי אדמו"ר שליטה. והרבי כותב הכותב. כאילו, גם כן מאדמו"ר הרש"ב, לאדמו"ר הרייץ, כך היה אותו דבר. כשמסתכלים על זה בהבנה, כשקוראים את זה, עולה המחשבה לכאורה, כשאדמור הקודם מספר את זה, ומספר את התהליך מרבי לרבי, לכאורה יש פה גם כן המשך. גם כן, בעצם הסיפור הזה, אדמור הקודם ממשיך את זה גם כן, כביכול לרבי. זה מחשבה, וזו מחשבה לבד, אבל עוד רגע אני אבסס את המחשבה הזאת. זה הסיפור מסוף תשרי צדיק א'. כמה שנים אחרי זה, פסח תופריש צדיק ה'. אדמור הקודם, הוא מספר לרבי ככה, הניגון של אדמור, של אמיר עשה הגודה, הוא מקובל. הניגון של, של ההתאמה, איך קוראים את הגודה, זה ניגון מקובל, וכך היו מנגנים גם אצל אדמור הזקן. ואז אדמור הקודם מספר ככה, כשהיה אדמור הצמח צדק, נער בן 12, קראו רבינו הזקן מן השולחן, מבין המסובים בעת הסדר, באומרו, קום הרם ודירה בזוק את הגודה. בוא תשמע איך הרב המגיד אומר הגודה. ואחר כך הרבה ממשיך. זה היה סיפור בין אדמור הזקן לצמח צדק, כשהוא אמר לו, בוא תשמע איך הרב, איך המגיד אומר הגודה. אחר כך הוא אומר לו, כשהיה אדמור מערש בן 12, קראו הצמח צדק וכולו, באומרו קום הרן ודרזי די אדמור הזקן, זוקט וכולו. וכשהיה אדמור נשמו סויידן, אדמור הרשב היה נער בן 12, קראו מערש וכולו, באומרו קום הרן ודרטטי הצמח צדק, זוקט די הגודה. ולכאורה שוב, כשאדמור הקודם מספר את זה לרבה, לא כתוב בשום מקום, אבל סתם הרגש, שלכאורה גם פה, הוא ממשיך לו כביכול את הנושא הזה של בוא תשמע איך אולי רשב אומר הגודה, אבל בעצם הסיפור כנראה הוא ההמשך. זה הסיפור כשהם מסתכלים על שני הדברים האלה. אבל בפסח צדיקי, אחרי הסיפור הזה, הרב כותב עוד כמה שורות. הוסיף פרוט קדושת מורה וחמי אדמור שליטה. המאורע השני על דרך זה, הוא בהקעת המקל, הסיפור שסופר בתופר צדיק א', הסיפור עם הקעת המקל, נדי רע ונדי רירה, הסיפור שאני ממשיך בך וממשיך בך עירה, אז הרבי כותב ככה, מאורע זה היה עוד מקודם לכן, בהיות הצמח צדק וכולו, אדמור המערש, אדמור נשמו סיידן, בני 9 שנים. פה פתאום הרבי נותן תאריך. הסיפור שסיפרתי בצדיק א', שהוא נתן לו מכה על הכתף, על השכם, ואומר לו, נדי רע ונדי רירה, סיפור שהיה עם כל הרבים, זה היה כשהם היו בני 9. הסיפור שמספר בו בצדיק ה', קום הרן ודרטטה ודרזיידה ודרה בזוק תגודה, זה היה כשהם היו בני 12. עד כאן מה שכתוב. כשחושבים רגע, פעם ראשונה שהרבי הגיע לאדמור הרייץ, זה היה בסוקס פי ג'. סוקס תופרש פי ג' פעם ראשונה שהרבי הגיע לאדמור הרייץ. אם נעשה חשבון פי ג', פי ד', פי ה', פי ו', פי ז', פי חס, פי טס, צדיק, צדיק א', תופרש צדיק א', כביכול הרבי היה בן 9 שנים, ואז הוא מספר לו, נדי רע ונדי רירה. אחר כך כשעובר עוד כמה שנים, צדיק א', צדיק ב', צדיק ג', צדיק ב', צדיק ג', צדיק א', צדיק ה', ואז זה לא מדויק מיום ליום, ואפשר עוד רגע לראות את הדיוק של הדברים, כשעובר עוד 3-4 שנים, שזה לכאורה הרבי כבר לכאורה כביכול בגיל 12 או קצת יותר מזה, אז הוא מספר לו את הסיפור, קום הרן ודרה בזקת הגודל ודזד בזקת הגודל. אמנם זה לא מדויק מיום ליום, אבל אם נדייק בלשון של הרבי, כשהוא מדבר על גיל 9, אז הוא אומר, בהיות הצמח צדק וכולו בני תת, כשהם היו בני, בגיל שהם היו בני 9. וכשהוא מדבר על גיל 12, הוא אומר, כשהיה בן יודבייז, שם זה לא, לאו דווקא כשהוא בהיות, אלא כשהוא היה. זאת אומרת, יכול להיות גם כשהוא היה בן 12, 12 ומשהו. עד כאן בנושא של ראשי מסיומן, כמו שאמרנו שזה לכאורה, כמו חומש בראשיס, זה לכאורה סיפורים, אבל זה לא סיפורים, יש פה עומק ועומק לפנים העומק, כמו הדוגמה הזאת. אבל בכלל כשמדברים על ראשי מס, הפוך בו והפוך בדקו לבו. יש בה, מכל התורה, ניגל אכסידס, קבולה, הגודה, דרוש, כל תחום שיש הרבה נוגע בו ברשימס, עד כדי כך שאפילו יש ברשימס זין, הרשימה הארוכה של הרבה משמחה בסושבת צדיק בייז, אז אפילו יש שם פעמיים באמצע הרשימה, יש שם על דרך הלוצה. הרבה נותן שם כביכול הלצות, הוא מדבר שם של אז כנומר, רץ קצבי, קל כנשר, גיבור כערי, הרב כותב שם שעל דרך הלוצה, הרב מדבר שם על ההבדל בין נחש לעקרב. אז הוא אומר שהעקרב זה ראשי טבס, אז כאן אומר, עין של אז כאן אומר, קוף של קל כנשר, רי של רץ קצבי, בייז זה לא בדיוק גיבור כערי, כי אם חסר לך משהו, אתה לא גימל, אתה בייז, אז כיהודי נמצא בדרגה של עקרב. זה סוג של הלוצה שהרב מביא שם, הוא מדבר שם על המולק, שזה ראשי טבס של עמרו מוי של איבי כהוס, זאת אומרת, כל מיני כביכול הלצות, אז גם זה הפוך והפוך בדקולו, בו הכל יש בתורה של הרבה, ואפשר להתמקד הרבה דברים בתורה של הרבה ברשימס. אבל כיוון שנמצאים, היה חיכה לזה לכבודו של אבא של הרבה, אז בכלל ברשימס יש המון, נראה שעד צדיק טס, עד המאסר של, של רב לייביק, אז רוב, הרבה דברים שהרבה כתב הוא שלח לאבא שלו, ורוב המכתבים של אבא שלו נשלחו לרבה, ויש ביניהם הרמון התכתבויות על הנושאים שהרבה מדבר שם, עם חלק מהדברים רב לייביק מסכים, עם חלק מהדברים הוא לא מסכים איתו, והוא כותב לרבה אחרת, ויש התכתבות בנושא הזה. אז זה נושא אחד שאפשר לדבר על זה, אבל אני מעדיף לדבר על נושא אחר, השוואות בין, ניקח שניים שלוש דוגמאות, הזמן קצר, שתיים שלוש דוגמאות ש... אבא של הרבי מדבר בסגנון שלו, באותיות של קבולה, בגימטריות ובראשי טייבס, והרבי מדבר בסגנון שלו של דרוש דחסידס, מה זה אומר בוידוס האודום, כל אחד מדבר על נושא אחר, אבל הם בעצם אומרים את אותו דבר, אבל כל אחד בלשון שלו. ניקח דוגמה אחת, אם ייתן הזמן ניקח עוד אחד, אבל נשתמש באחד. יש בזוהר, על פרשס בשלח הזוהר אומר ככה, הפסוק אומר, אשרי משכיל אלדול, אז רב חייא שואל על הפסוק, שהקדוש ברוך הוא כאילו משכיל אלדל, הקדוש ברוך הוא מתייחס לעניים, אז רב חייא אומר, דוד המלך אומר בתהילים, כי שומע לאביונים השם, השם שומע לאביונים, אז שואל רב חייא, וכי הוא שומע רק לאביונים ולא לאחרים, אז אומר לו רב שימן, כן, כיוון שהעניים קרובים יותר אל הקדוש ברוך הוא, הם קרובים אליו, כמו שכתוב, לבניש בור ונתקה, אלוהיקים לסיף זה, מישהו עני, שומע אלוהיקים עם השם, לבניש בור ונתקה, אלוהיקים לסיף זה. והוא מסיים רב שימן, ולס לך בעלמה דאי ותביר לי, באין לך בעולם מישהו שליבו שבור, כמסכנה, כמו האדם עני, לכן כי שומע אלוהיקים עם השם. כך כתוב בזוהר. רב לייביק מתייחס לקטע הזה בזוהר, והוא מעריך שמה 6 או 7 דפים בעריכות שמה, אבל ניקח נקודה קצרה מתוך הנקודה הזאת, ואחר כך נחייך הרבה אומר את זה במילים שלו, בוידוס האודום. אז הוא אומר כך, הוא לוקח את הפסוק, לבניש בור ונתקה, אלוהיקים לסיף זה. אז הוא אומר שבפסוק הזה מופיע 7 פעמים המילה אלוהיקים. אז הוא אומר ככה, לבניש בור ונתקה, ראשי טייבס, למד, נון ווב, זה בגימט, זה 86, בגימטריה אלוהיקים. לבניש בור ונתקה, ראשי טייבס, לונו, הוא אומר, זה בגימטריה 86, זה בגימטריה אלוהיקים. זה פעם ראשונה שכתוב אלוהיקים. לב נשבר ונתקה, אחר כך אלוהיקים, זה פעם שנייה שכתוב שם אלוהיקים. אחר כך כתוב לא יסיב זה, לא יסיב זה הראשי טבע, שלא יסיב זה, זה 430, למד וטוף זה 430. 430 אומר, זה 5 פעמים אלוהיקים. אלוהיקים זה 86, 10 פעמים זה 860, חצי מזה זה 430. אז יש לנו בפסוק הזה 7 פעמים שם אלוהיקים. לב נשבר ונתקה, זה לא נו, אלוהיקים, אלוהיסיף זה עוד 5 פעמים. אז אומר שחמש פעמים האלה אלוהיקים זה כנגד 7 קני המנורה. ושבע קני המנורה, כמו שאנחנו רואים בבוקר בפני התפילה, 7 קני המנורה, הכהן היה מטיב אותם בפעמיים. בהתחלה הוא נכנס מטיב 5 נרות, ואחר כך, מכיר קורבן דם אטומיד, ואחר כך את 2 נרות המערביים, המזרחיים, שבעצם נר המערובים. אנחנו יודעים שיש את הנר שהיה הנר המערובי, הנר שבו היה מדליק ובו היה מסיים, שבפשטות נראה שנר המערובי זה הנר שהכי קרוב לקודש הקודשים, הוא הכי מערבי, אבל האמת היא שלא, נר המערובי אי אפשר להגיד שהוא הנר הכי קרוב לקודש הקודשים, כיוון שאין מעבירים על המצוות, והכהן שנכנס לבית המקדש, הוא נכנס מצד מזרח, במילא הוא לא יכול לדלג על 6 נרות ולהגיע לנר האחרון ולהדליק אותו, כי אתה מעביר על המצוות על 6 קנים שקדמו לזה. לכן נר המערבי זה הנר הראשון שאני יכול להגדיר אותו מערבי. זאת אומרת, הנר הראשון שיש לו מישהו מזרחי מלפניו. במילא נר המערבי זה הנר השני ממזרח. אז כשהכהן נכנס בבוקר והוא מטיב את הנרות, אז דבר ראשון הוא מתעסק עם 5 נרות המערביים יותר, שהם קבוצה אחת. אחר כך הוא מתעסק עם 2 נרות המזרחיים יותר, שזה הנר המערובי והנר הקודם לו. וכאן רב לייביק אומר ככה, במילים לא יסיף זה, הקבוצה שלא יסיף זה, שזה קבוצה של 5 פעמים אלוקים, שזה מרמז על 5 נרות המערביים יותר, שם השם אלוקים הוא בהיעלם. זה בגימטריה של הראשי טייבס 5 פעמים. לעומת זאת, המילה אלוקים, שזה הפעם השנייה שכתוב אלוקים, שם כתוב אלוקים בגלוי. זה בעצם מסמל את הנר המערובי, שזה הנר המרכזי, ששם אלוקים הוא בגילוי, לב נשבר ונתקע, אלוקים, הפעם השנייה שמופיע אלוקים בפסוק, זה שם אלוקים מופיע בגלוי, וזה מסמל את הנר המערובי. והלב נשבר ונתקע הוא בקבוצה של השני נרות. לב, זה בעצם מסביר את דברי הזוהר, ששומע לביון עם השם, כי הקדוש ברוך הוא שומע לביונים, הלב נשבר ונתקע הוא הכי קרוב לאלוקים. אין לך, לס לך, תביר ליבו כמסכנה, אין לך אני כמו אחד שהוא בביטול, אחד שהוא מסכן, לב נשבר ונתקה, כי הוא הכי קרוב לשם אלוקים, הוא לא מהקבוצה של החמש, הוא מהקבוצה של השניים, של השתי נרות המזרחיים יותר, כאשר שם אלוקים זה השם בגלוי, ולב נשבר ונתקה, המסכן הוא הכי קרוב אליו. זה נקודה של הביור של רב לייביג. יש את הרשימה של הרבה, רשימה סמנאירו, רשימה ארוכה מאוד, שהחלק הראשון שלה עוסק במשמעות של נר המערובי, לפי הרמב״ם, בניגלה, והחלק השני זה על דרך הדרוש. וכשהרב מדבר על חלק הדרוש של המנורה, אז הוא מסביר שם את שתי השיטות, האם המנורה עומדת מזרח מערב, או שעומדת צפון דרום, אם המנורה עומדת צפון דרום, אז הרב אומר שזה הקו של, שזה גישה של עבודת השכל, אם זה עומד בצפון מזרח מערב, זה מדבר על עבודת המידות. והרב אומר ככה, כשעומדים, אם המנורה עומדת צפון דרום, אז במילא כל הנרות עומדים באותו מרחק מקודש הקדושים. אבל אם מדברים שהמנורה עומדת מזרח מערב, מכיוון מזרח לכיוון מערב, אז יש נר שיותר קרוב לקודש הקדושים, ויש נרות שפחות קרובים. אם מדברים להיות והשבע נרות שעומדים מצד מזרח לצד מערב, זה מסמל את עבודת המידות, אז המידה שהכי קרובה לקודש הקדושים זה עבודת החסד. וזה באמת המידה הכי נעלית, לספולחן לקיבולחן דרחמוסה, עבודת אהבה זה העבודה של אברהם מויבי, זה העבודה שהולכת עם כל הימים, זה העבודה הכי מרכזית. אבל מה היסוד לכל העבודות? מה היסוד לכל העבד הסודום? הרב אומר, זה היסוד. היסוד, מלשון איסקשוס, זה נר המערובי, הנר השישי ממערב, או הנר השני ממזרח, שזה ספירס היסוד, זה היסוד לכל הגישה של יהודי לעבודת האדם. אתה לא יכול לעבוד באהב או לא בעירה, אם אין לך את היסוד, אם אין לך את ההתקשרות לקדוש ברוך, כי זה היסוד. אבל לפני זה הרב אומר, צריך להיות את מלכוס, צריך להיות הלב נשבר ונתקה. את הביטול של היהודי, כדי להגיע ליסוד, אתה צריך לעבור קודם דרך המלכוס, אתה צריך לעבור דרך הלב נשבר ונתקה, דרך הביטול. בעצם מדברים על אותו נר, רב לייביק מדבר על הנר הזה כלב נשבר ונתקה בגימטריה וראשי תיבס, להסביר דברי הזוהר שאין לך, שלב נשבר ונתקה זה הכי קרוב לאלוקים, ורב מדבר על אותו דבר בבית סודם, אבוי דה סודם זה יסוד, זה הנר המערובי, והגישה איך אפשר להתחיל את השפלות, את היסוד, את ההתקשרות לקדוש ברוך הוא, זה בא על ידי היסוד, על ידי העבודה של ספירס המלכוס. זה דוגמה אחת. ככה דוגמה קצרה אחת, ובזה נסיים. זה לא כל כך בעבוד במילים של ניגלה, במילים של קבול, אלא במילים דווקא של ניגלה. יש רשימה של רב לייביק, שהוא מדבר על מביא את דברי הגמרא בחולין, הוא מספר שם על רב חנינה, כשהוא היה בן, הגמרא מספרת שרב חנינה היה בן 80, הוא היה עומד על רגלו אחת, וחולץ מנעלו ונועל מנעלו, ורב חנינה אמר שחמין ושמן ששחתה נעימי בילדותי, הם אלו שעמדו לי בזקנותי. זו רשימה קצרה מאוד של רב לייביק, דף וחצי בסך הכל. הוא מסביר שם בעריכות, מה זה חנינה, מה זה שמן, ולמה אימי, ולמה חמי, ולמה שמן, כל, הוא מסביר שם בעריכות את כל הנושא הזה על פי קבולה. אבל באמצע הוא שואל שאלה בפשט, או שאלה בניגלה, או שאלה בבלשון של הגמרה. הוא כותב שם ככה, ומה שנקטו מתחילה חולץ מנעלו, ואחר כך נועל מנעלו, לכאורה ראי אי אפשר לחלוץ אם לא היה נועל מתחילה. ואם כן, אבל להקדים נועל לחולץ, קודם צריך להיות נועל מנעלו, ואחר כך חולץ מנעלו. זאת אומרת, החידוש של רב חנינה, שהוא נועל, כשהוא חולץ נעליים, כשהוא היה בן 80, כשהוא עומד על רגל אחת, הוא קודם צריך לנעול את הנעל, אחר כך לחלוץ את הנעל. אלא מה מסביר רב לייביק? פשוט, פרקטית, מאוד, מאוד פשוט. מתי הוא נהיה בן 80? הוא נהיה בן 80 כשהערב של היום הולדת שלו נכנס. את הנעליים הוא נעל בבוקר כשהוא היה בן 79. כשנכנס הלילה של גיל 80, אז את הנעל שהוא נעל בבוקר, אז עכשיו הוא דבר ראשון חולץ מננו של הלילה, ואחר כך נועל מננו של הבוקר. זה רב לייביק מסביר שמה בדרך אגב ברשימה הזאת. אותם מילים, אבל בסגנון אחר, הרי ברשימה שלו, רשימה חוברת י' ג' היה כנראה שאדמור הקודם בזמן המלחמה, מלחמת העולם השנייה עשה חלוקה של משנייס, משנייס בעל פה, והיה הגרלה של חלוקת משנייס ב-770, והרבי דיבר שמה. והרבי דיבר על המשנה מימוסן קרן נשמע בארווין, ביור ארוך מאוד מעניין. ושם הרב מדבר גם כאן על הנושא הזה שהמצווה, רבי יהודה הנוסי פתח את המשנייס דווקא במצוות של קרישמה של ארווין. למה קרישמה של ארווין? אז באותו סגנון, כמו שרב לויק מדבר, כי זה בעצם המצווה הראשונה כשילד בן בר מצווה, כשילד נהיה בן 13 ונהיה מחויב במצוות, המצווה הראשונה שהוא מחויב בה זה מימוסי קורן נשמע בארווין, ולכן לא מתחילים עם תפילין, לא מתחילים עם מצווה אחרת, דווקא המצווה של, שהוא מתחיל איתה ברגע שיורד הלילה, מימוסי קורן נשמע בארווין, ואז צריך לקבל על עצמו עול מלכו שמיים, זה המצווה שאיתה הוא מתחיל. תכף מגיע הזמן של נועל מנלו, של חולץ מנלו, אז נצטרך להפסיק כבר.